מה קורה?
יש לי משהו מאוד חשוב לדבר איתכם.
כן.
איתך.
כן.
אני הזמנתי לפרק שלכם של הילדים מגבעת נפוליאון.
אוי ואבוי.
ואתם שכחתם לציין את הדמות הכי חשובה והכי טובה בסדרה.
אנחנו שוכחים דברים, כן.
למה לא אמרתם אף מילה על הגוי?
למי אכפת מהגוי?
למי אכפת מהגוי?
ליונתן מאוד אכפת מהגוי, זה נכון.
זה הגוי.
הוא לא מקריפ כמו שאר הפיצ'רים.
הוא אחרי זה השתתף באחיין שלי בנץ.
הוא השתתף בעוד כל מיני דברים שאני לא זוכר.
הוא היה גם השמינייה בפינה שם.
אני לא אתר אישים.
נגיד גם את האמת, הוא הדמות ששוחקה הכי טוב שם. חג הכי טוב בכל הסדרה. לתת לו קצת קרדיט, לא?
כאילו, יונתן מרקין, הוא כזה נוגע שם, ויש לו פה איזה פרצוף עצובי כל הזמן.
בניגוד ליונתן מרקין, מתי? כרגע, יונתן מרקין, הקונספט שלו, זה פרצוף עצובי.
זה נכון, ונוגע.
הוא תמיד נראה נוגע, זה נכון, הוא תמיד נראה כאילו עצוב להיות שם.
גם כשהוא היה בגולדסטאר.
נכון, מה זה היה? מה הוא עושה שם? אני רוצה לדבר על זה. אתה הערת את הנושא, בבקשה, מה הוא עושה שם?
או, בבקשה. גולדסטאר, תראי, שמו אותו... גולדסטאר עונה 3, העונה שהוא היה שם, זו העונה האחרונה שהם עוד איכשהו ניסו להיות נורמליים. לפני שזה היה יחלאו לאו וישביש.
הם אי פעם היו נורמליים?
לא. חלאו וישביש. לא יודעת, בשנייה שברלד התיישב לשי פאנק פעם על הפרצוף בפעם הראשונה, אני חושבת שנגמרה הסדרה. כאילו, נראה לי שם.
היו יותר מפעם אחת שזה קרה?
אני מאמרת סטטיסטית שכן.
אוי ואבוי.
זה ברלד. זה ברלד, מה את מצפה?
ברגע שהפלולה של אילנית הופיעה על פרצופו, כבדיחה ללירה שדה, קרו שם דברים, חברים.
אני חושבת שזה הדבר הבא שאנחנו רואים בטרה שלנו.
לא, בקי, את לא רוצה.
עוד התחלנו וכבר יש לי טראומה.
כן, זה נכון. אז כן.
עידו היה אתמול ביום הקולנוע הישראלי, והקרינו שם פעם ראשונה את הטריילר של הסרט של גולדסטאר.
לפני כל סרט.
יש סרט.
אני רוצה להתאבד.
ספר, ספר לה.
זה היה...
יש סברים הרנן הסרט, הטריילר מופיע בפלט.
זה יגיע.
בוא נקווה שזה לא יקרה.
בוא נעשה אימור תוך כמה זמן. רגע, רגע. אני אומרת תוך שנה וחצי סברים הרנן. מתי אתם אומרים?
תוך... גם תוך שנה. בערך כל שנה בקיץ הם עושים כזה את הסרט המטומטם של השנה של הקיץ.
אני לא אגיד על סברים הרנן, אני רק יודע... עוד שנתיים תהיה קופה ראשית הסרט.
לא!
אבל זה נכון.
אוי, תמותו כולכם. אתם מביאים את החרא הזה עלינו. תאמינו לי.
אנחנו מאוד לא רוצים את זה, אבל אנחנו יודעים שזה יקרה. אנחנו פשוט מסתכלים על השוק ואומרים לנו, כן, לשם זה הולך, לשם זה הולך.
כן.
לשחרר את שולי 15 כזה.
פאק יו. האם ראיתם את חוק הקולנוע הישראלי החדש שעובר?
מהו חוק הקולנוע? כן, שמעתי עליו, שמעתי.
שבמקום לצ'פר סרטים אומנותיים קטנים שאף אחד לא היה מממן anyway, ניתן לאחד שני המפיקים הפרטיים שיש בארץ, עוד מימון! וואו!
כן, שמעתי את זה.
ולטלוויזיה. ולטלוויזיה מסחרית, שגם ככה מוכרת.
בסופו של דבר, אני חושבת שהגענו שכאן קצת אחראים לכל הסדרות הטובות בזמן האחרון. אני מנסה לחשוב על סדרה שהיא לא התפוצצה מסביב, מהסוג שהם פשוט מדברים עליהם מחוץ לבועה הגנרית של עצמם.
א', כאילו חצי כוח התפוצצה.
א', בהחלט חצי כוח התפוצצה, אבל אני גם חושבת שזה בעיקר דברים בכאן. אני מדברת ילדים ונוער, יש לנו את האחיין שלי בנץ, ויש לנו את קרמל. קרמל זה...
אוקיי, זה אבל IP קיים, זאת אומרת זה... אז כאילו כן את צודקת, את לא טועה, הם לחלוטין שולטים בשוק הילדים, התוכן שלהם הכי טוב, אבל עצם זה שערוץ הילדים וניקולודיון מצליחים להתקיים ולהיות רווחיים, זה אומר שהשוק עצום, הגיוני.
להתקיים זו מילה גדולה עם סדרות כמו אני לא אציין אותה עכשיו.
אבל ספציפית ערוץ הילדים, גם ההתקיימות שלהם מוטלת בספק.
ממש, היא ממש מוטלת בספק, כי ניקולודיון, אני חושבת שהם פשוט כבר באינרציה. זה לא, זה כבר לא אני עושה כי זה מצליח, זה לא אני עושה כי רואים את זה, זה אני עושה כדי שתהיה סדרה, כדי שאנחנו נמלא את הרובריקה הזו. זה נראה לי גם מה שקרה עם חלק מהסדרות שהלכו לנטפליקס. כי בסופו של דבר, אני באמת נתנו לדברים של, כאילו, סדרות ישראליות שהפכו לאמריקאיות לנטפליקס 3 שנים מראש, אבל בסופו של יום הם לא ג'נרייטד גאל.
כאילו כן, אבל בסופו של דבר חייב להיות איזה מודל כלכלי שמחזיק אותם, כי קשה לי להאמין שיש איש עסקים, אגב, בגוגל אחד אנחנו מבינים מי זה איש עסקים הזה, שמפסיד עכשיו, אנחנו מדברים על מיליוני שקלים,
יש עניין עכשיו, הרבה סדרות, בעיקר של ניקלודיון, בגלל שזו חברת בת של פארמאונט, ועכשיו גם פארמאונט קנו את ענני, החברה של ניקלודיון בארץ, שהרבה תכנים של ענני, אני אגיד, מופקים מראש, כדי להימחר ולהיות מדובבים, וכאלה, היה את ספיידרס, שזה בייסטיקלי ספיי קידס, אבל ישראלי. יש עכשיו את, איך קוראו לחדש הזה עם נועה קירל?
הם קוראים לזה בעברית איננה, ובאנגלית וונדר.
לא הצלחתי להבין אם זה למבוגרים או לילדים.
אז זה לא לילדים, אבל זה מאוד נראה לנוער אוריינטד, בגלל שזה סוג של סייפיי.
אני קיבלתי מזה קצת בלק ספייס וייב, במובקו מסוים.
למה סייפיי בישראל זה לנוער? או, זה כבר, זה נושא אבל של אחרי, של אחרי הפתיח ושל אחרי דברים.
בדיוק, זה בדיוק הנושא, למה סייפיי זה לנוער? נראה לי שעל זה אנחנו מדברים היום.
בין היתר, אבל לפני זה, פתיח!
פתיח!
אהלן, ברוכים הבאים למרשם לבינג', אנחנו נפגשות פעם בשבוע, אז הוא היה לכם סרט או סדרה בהקשרים תרבותיים, אומנותיים, פילוסופיים, דיגיטליים, היסטוריים וכולי. אני מגי.
אני דו.
אני יונתן.
אני ביקי.
ברוכים הבאים, יאללה בוא נתחיל. כן, אתה מסונבר, אתה מסויבר, כן, כן, אני אוריד את הווילון. אז אנחנו מתחילים ממה צרכנו השבוע. זה יותר טוב או שלא הוריד גם את הווילון מתחת? אני אוריד גם את הווילון מתחת, ואני אמשיך לדבר תוך כדי, תראו איזה רמה.
לא, זה ממש מול עליך, אתה צודק.
לא, אכן בעיה אמיתית שקורית בעולם. בשנייה שאני אבין איך אני פותרת את זה, זה יקרה. בינתיים, כן, מה צרכתם השבוע? כי אני לא עורכת חברים, זו הסיבה שאני ממשיכה לדבר כרגע, למרות התקלות.
מה צרכנו השבוע? אני בעיקר עכשיו רואה את פעם ראשונה בתור ילד עוד לשעבר, את השיר שלנו, שאני יודע שגם עשיתם על זה פרק, עוד לא האזנתי לו, בגלל שאני בדיוק צורך את זה.
עוד 3.
אתם עושים על זה פרעונה, נכון? אז יש לי לא מעט לדבר על זה. אם אני אגיד שהשחקן הכי טוב בסדרה זה סער פטישי, הדמות הכי טובה זה קלאודיו פורפבור.
נחשב
בסדרת. והכי אהוב על האישית בכללי, כנראה לי האדם הכי אהוב על האישית, אם הוא היה אמיתי, זה רוני, בן הדוד של נינט.
הוא אכן בן אדם אמיתי בשם אייל, לא? כאילו, אח של נינט והמנהל האישי שלה, לא ידעתי מה.
כן, ראיתי במייקינג אוף אחד מבין ה-500 שהם עשו שם, שהוא קצת מבוסס על אייל.
קצת מבוסס על
אייל? אני כרגע, רוב התוכן שאני צורכת זה עם השני אלו. אז תכירו אלה, חבריי הטובים להפקות ולפודקאסטים ולדברים, ובעיקרון אנחנו פשוט רואים טראש ביחד. זה הקטע, אנחנו יושבים בזום ורואים טראש. ואז, כאילו אני עדיין מדי פעם מוצאת עצמי רואה דאקטיילס, כי זה מרגיע אותי ואני רואה דאקטיילס, אבל אני פשוט עכשיו אנחנו כרגע, מה שנקרא, זום הנובלה בעם. אנחנו רואים את טלנובלה בעם מחדש.
זום הנובלה בעם.
כן.
זה נשמע כמו סדרת בת.
זה נראה, אני חושבת שאני צריכה להתקשר לדרור נובלמן ולהגיד לו, בוא, שים סדרת המשך. תביא את טלי שרון ונעשה את זה מחדש. כן, לגמרי.
וואי, טלי שרון, לא הייתי. מה היא עשתה? זאת שאני חוזרת הביתה.
היא בדיוק עכשיו הוציאה עוד סרט גם ממאיה. היא פשוט עושה סרטים של מאיה ומלמדת. כי טלי שרון היא בהחלט אחת הנשים האהובות עליי בטלוויזיה קולנוע ישראלי, בלי ספק. תמיד הייתה גם שתי הנשים האהובות עליי, זה טלי שרון ושירה קצנה לבוגן. ככה זה.
כוכבות נוער מתקופה שאת היית.
לא, כוכבות נוער מתקופה שאני הייתי, שתי נשים נורא טובות, שתיהן עכשיו מלמדות. זה מה שהן עושות עכשיו. אבל גם הם כאילו היו underutilized, הם היו פשוט, השתמשו בהם פחות ממה שמגיע להן. הם היו פשוט שתיהן נשים מאוד מאוד טובות, אז כרגע, מבחינת החבר'ה טראש, אני בהחלט, נגיד האמת, פמיתן אבל הבאם, זה יותר טוב ממה שזכרתי.
את בן אדם מבוגר שקולט את כל הבדיחות עכשיו. אגב, אם השמש יותר מדי בעיניים שלך, אתה יכול לשנות זווית.
אני יכול לנסות.
אל יעזור.
נכון. אני יכול גם להביא את המשקפי שמש מעתי.
וואי, זה יהיה גדול.
אז תקור רגע.
תשב פה עם משקפי שמש, למה הפודקאסט לא מצולם?
אנחנו נעשה תמונה ונוכיח את זה. אז בהמשך, כן, טלנובל הבאם.
כן.
אני חושבת שטלנובל, כאילו, לא, אני הייתי כבר לגבול של בן אדם מבוגר בטלנובל הבאם.
17?
17, 18 כזה, ואני חושבת שהבנתי כבר. אז היא גם הייתה זכורה לי כטובה, אבל... היא זכורה לי כטובה, אבל אני גם זוכרת שנורא נורא אהבתי, כאילו היום אני מסתכלת כמו, יו, הסטים מחורבנים, זה בכוונה, כל מיני כאלה. כי זה סופר מטה, הם כבר בשלב
כן, אפשר להגיד שהשורה בפתיח, אז בואו לראות אותי מטה בין 8-9, זה על מטה. ככה הבנו בסופו של דבר.
מיי גאד, בואו לראות אותי מטה.
כן, בהחלט. וידאו?
אז כמו שיונתן ציין קודם, אתמול היה יום הקולנוע הישראלי, השני השנה, ואני כמו ישראלי טוב שאוהב לחסוך כסף וחובב קולנוע, הלכתי לראות שני סרטים.
יחד עם כל עם ישראל?
עם כל עם ישראל, על כל חלקיו, חברים בלשון המעטה. ראיתי את הסרט מזל חתולה, שזה הסרט החדש של חנן אמיר וגייס. אמרתי את זה נכון?
חנן סביון.
חנן סביון וגיא אמיר.
אספור 19.
והוא לא משהו, בתכלס.
וואלה, כן. You don't say.
לא, האמת שאני אהבתי את הסרטים הישנים שלהם, את מכתוב ואת מחילה.
מכתוב, אוקיי.
והם היו בסדר, זה ברמה אחרת, אני מרגיש שההומור שם הגיע לרמה יותר רדודה. יכול להיות שזה מגמה שמתחילה עכשיו בקולנוע הישראלי, בהמשך להילולה ולשחררת שולי. אני לא יודע אם היא חוזרת.
זה סרטי בורקס על מלא, מלא, מלא עם יותר פיקסלים.
כאילו לסרטי בורקס לפחות היה צ'ארם, לפחות היה להם קלאס.
איזה קלאס? שהיה יותר סבבה להיות גזענים בפעם?
כן. משהו. אבל עדיין גזענים באותה רמה. כמו שראינו את הטריינר של גולדסטאר, זה הולך להיות גזעני.
כן, אבל שם זה בעיקר מזרחים, יורדים על מזרחים ועל אשכנזים.
תראי, שאומרים, וסליחה שאני אגיד את המילה, אונגה בונגה, הם הולכים על אונגה בונגה תרתי משמע שם.
כן.
יש שם ליטרלי דמות שאומרת אונגה בונגה, לא? מה שאמרת לי.
אני לא חושב, אם יופיע לי בלאק פייס בגולדסטאר, אני בטוחה שהיה, אני גם בטוחה ש... אבל בלאק פייס...
זה בלאק פייסים זה נחשב אם זה משחקנים שחורים אמיתיים, שעושים בלאק פייס.
כן.
כמו נגיד יעקב כהן במחזנר של תום סויר מ-2003.
וואו, זה פייס נורא ספציפי, יונתן.
מאוד ספציפי. חשבתי יותר מבוסטן ספרדי, אבל אתה הלכת יותר רחוק.
לא, אנחנו, כן, יש לנו... יש לנו היסטוריה מורכבת, בעיקר לי, אני חושבת. נראה לי יש את ההיסטוריה הכי מורכבת עם תום אבני.
עכשיו.
שהוא מביים את המשימות באח הגדול, אני
מבינה. כן, ראיתי שהוא מביים את המשימות, קורא לכם.
הוא ואילן רוזנפלד.
לא, אילן כבר לא עושה, אבל אילן עשה את זה תקופה. אני זוכרת שכן.
נסו משמרות.
מה?
נסו כאילו מרות שליחים. אני ציימתי להתפרנס, עכשיו תורך.
לא, הם עשו את זה ביחד. היה תמונות שלהם ביחד, כאילו... עושים, כן, עושים שטויות.
למה להתמסחר זה כל כך כיף, כוסים שלכם?
כסף. אני מסכים.
לא רק הכסף, אנשים מקשיבים, תחשבו על כמה אנשים עובדים על הסט המזדיין הזה. אני הייתי עושה עם כזאת כמות של אנשים לסט.
הייתי עושה משחק ים מיבשה ענקי.
היה לי טיעון כזה, כן, גם אצלי החלק האהוב בפרודקשן זה לא הפרודקשן עצמו. אני רוצה לעשות פרי-פרי-פרי-פרי-פרודקשן, לעצור יום, ואז לעשות פוסט-פרודקשן. החלק הזה של בהפקה עצמה, זה להתעסק בהמון אנשים שאת לא רוצה, כמו שחקנים.
זה פחות או יותר חוויה שדומה ללדת את כל האיברים הפנימיים שלך באותו זמן, מנטלית.
מסכימה עם זה, אבל גם, ובעיקר להתעסק עם שחקנים. כאילו, יש שחקנים שזה עלול להיות בסדר, יש טלנטים, שזה אף פעם לא בסדר,
ואני עוד רוצה לעבוד, לא יודעת מה איתך, אני שחררתי את עצמי מספיק,
היה לנו חיים משעשעים, אבל אני נורא, אני תמיד תוך 5 דקות נהיית החברה הכי טובה של הצוות ארט, ואז בסוף אני פשוט כל כך אוהבת, בתור כותבת פשוט לחשוב מה הצוות ארט יעשה מכל הדברים, מה הצוות ארט יעשה, מה תאורה יעשה, מה זה, שהשחקנים
עלינו. עד שהוא בא לריב איתך.
לא, אני לא יודעת למה, וזה באמת דבר שאני לא יודעת למה, אבל איכשהו תמיד אני מסתדרת כל כך טוב עם הצוות ארט.
כן, ויש הבדל בין איך להסתדר עם הצוות ארט בפרה-פרודקשן, לאיך מסתדרים איתו בפרודקשן.
אני מדברת על הפרודקשן. יש לי מזל ספציפי, ואני אומרת את זה, כאילו, אני יודעת שזה לא דבר, עם הצוות ארט. אני לא יודעת למה. אבל כן, אני... זה החלום, לעשות כזה פרי-פרודקשן, פוסט-פרודקשן. ה-AI יעשה לנו את הפרודקשן או משהו, זה כנראה העתיד, לא? אז לפחות תנו לנו לעשות את הפרי והפוסט, תנו לנו לעשות את הכיף.
יכול להיות הוא במאי הריחות.
לצערי, בשבילך זה כנראה יהיה הפוך. אתה עשית פרודקשן, והיא עשית את הפרי ואת הפוסט.
פאק יו, אף אחד לא לוקח את הפרי.
לא, כן, זהו, אבל זה עניין שנראה שפחות ה-AI לוקח לנו את כל הכיף.
אתה יודע איך אומרים, קח פרי ותהיה לי בריא.
איזה שטויות.
טוב, ברוך הבא לעולם שאנחנו חיים עם יונתן.
האם אני אמרתי מה צרכתי השבוע?
לא.
אני אמרתי מה, אז חזרתי לסרטים של זמן אמת. כי המדינה קורסת.
אמת.
וזה זמן טוב לראות סרטים של זמן אמת ולבכות. וזה מה שעשיתי, יצא סרט חדש שלהם להתמודד עם השבעה באוקטובר, לצאת מהשבעה באוקטובר, על משפחה ששרדה שלוש דורות שלמים את השבעה באוקטובר בברי, ובאופן אישי אף אחד לא עומד שם תודה לל, ועל ההתמודדות שלהם. וזה היה פאקינג עצוב. זה היה יותר עצוב מדברים שראיתי על משפחות שכולות, אוקיי? זה כמה זה היה עצוב.
זה קשוח.
כי זמן אמת יוצרים טובים, והם יודעים לתפוס את הרגעים האלה טוב. זה לא תוכן הכי אסקיפיסטי.
לא.
אלא אם כן האסקיפיזם שלכם זה לצלול לדיכאון עמוק. אבל מלבד זה ממש אחלה.
הנקודה היא אחת, שצופים במד מקס, הרי יצא פריוסה, אני עוד לא ראיתי, אבל את חושבת על זה כוואו, זה חיובי, אסקפיסטי.
מה זה? אפוקוליפסה.
זה בדיוק העניין. אנחנו במצב כל כך רע, שאני רואה, מי אמר את זה? אני חושבת שמתן בלומנטל, אני
לא זוכר, בלט.
בלומן בלט.
התארח אצלנו בפודקאסט, ויצאתי איתו. זה אמרו איתך בפודקאסט. דיברנו על זה בפרק.
יש נורא נחמד, אבל הוא אמר, אחד המשפטים של שאני צופה בסרטי אפוקליפסה, אני רואה כמה המערכים שלהם מסודרים, וכמה הכל בעצם מאורגן, ואני ממש מקנה בהם, ואני כזה, אני רואה את מד מקס, וזה אפוקליפסה, אבל תראו, לפחות יש להם איזשהו סדר.
תקשיבי, אם היינו נותנים לאספארי לכתוב את מד מקס,
את צודקת.
זה היה מה שקורה עכשיו. והבלתי צופו וסופטוף.
תחשבי על זה ככה, מד מקס, של שמול אספארי ואפריים סידון.
וואו, והם העירו את קישון מהמדים שיצעק עליהם קצת הערות.
כן, כדי שיהיה לו מה זה. אני חושבת שאנחנו מצאנו את הסרט אפוקליפסה האולטימטיבי, את הסדרת אפוקליפסה האולטימטיבי, וזה, אני עכשיו עצובה שאין את זה.
אני מאוד עצובה שאין את זה. טוב, נעבור לדבר שאנחנו כביכול התכנסנו לעשות. אז על מה אנחנו מדברים היום? אתם אומרים להגיד, אתם שחלק שלכם. אתם אומרים. על מה אנחנו מדברים היום?
על השמינייה.
ייי, טוב. Apple came down on limited when homes failed on. About setting flits to shut out.
Let's start
our... In the due production, all many people down. And I don't get in it, but stop shit, but it's okay, it will hear each other. השמינייה, או ChatGPT, הולך לאיבוד במוח של גיאור חמיצר, היא סדרת מדע בילדים ונוער ישראלית. סדרה עוסקת בשמינייה, קבוצת ילדים מחוננים עם גלים במוח שמאוד חשובים משום מה. נירי ואיה, תאומים בני 10 בתוך גוף של תאומים בני 15 עם חוש לשחמט, אני חושבת, לא הבנתי. נטשה ג'קסון פולוק, בגוף של נערת פלפל אצל מה זז עם דודו טופז. מייגארד של ענית, בגוף של אדם שכן יכול להתפרנס. ורוני, עילוי מתמטי שנמצא בגוף לא מספיק מבוגר כדי לצאת עם חייל. אדם איש עם לשון אחת שמספיקה גם למלא שפות וגם למלא שפתיים. אבי ארגון מחשבים ותסמיכים של דודי אמסלם ודורי שגם הוא שם ויש לו סכן אותו מה שבונניה. יחד הם יצילו את העולם מהרוע של המבוגרים. הסדרה נוצרה על ידי גיאור חמיצר לערוץ ילדים של הוט ב-2005. היו לשלוש עונות פלוס שתי עונות דור המשך פלוס עונת טיק טוק וואטאבר.
זה לא היה עונה.
זה לא בדיוק קרה.
נגיע.
We don't talk about TikTok.
Anymore. כי הוא לא פופולרי יותר.
הגיע הזמן.
לא, נראה לך לוואי.
זה יגיע מתישהו.
ככל שיענון הפני יפרוץ.
האמת, את אמרת, AI גיאור חמיצר, ביקי נתנה את התיאור המדויק פעם, למה זה העונה הראשונה, לפחות של השמינייה. שאני אגיד? ששטוס הסדרה.
זה נכון.
אני מחלקת את שלוש עונות ככה. אוי, לא, חנקנו אותך. זה ככה. יש, אני מחלקת את זה ככה, יש את ששטוס הסדרה, סנטולוגיה הסדרה, זו סדרה, זה עונה לא ברורה קצת על קאט, והעונה השלישית היא קדץ הסדרה.
קדץ?
כאילו קדם צבאי. הם פשוט עושים שם קדם צבאי בתוך המועצה, וזה כאילו, ואת כזה, והבעיה בזה, ששלושת העונות האלו, לא ממש קשורות אחת לשנייה מבחינת דמויות. אני, כאילו, זה כמו לצפות ב... איך קראו? לבימה אמריקאית.
אנתולוגיה.
אנתולוגיה. זהו, זה אנתולוגיה. את כאילו יושבת וקורה דבר בעונה אחת, או בעונה שתיים, ואותה דמות עושה בדיוק ההפך בעונה שלוש.
ההתפתחות דמויות זה אחד הדברים הכי עזויים שיש.
כן, אני רוצה לתת דוגמה לזה, אם אפשר. זה בעונה... סליחה שאני מתחילה מעונה שתיים, אבל עונה שתיים... איה, היו צריכים, אילי לא רצתה להיות שם, היא הייתה בבית ספר באותו זמן, היא לא רצתה להיות שם רוב הסדרה, זה די מדהים.
חצי מהם לא רצו, כי הם התחילו בגיל נורא צעיר, הגיוני שהם לא רצו.
אין. וכולם התחילו בתי ספר וכאלה וזה. אבל I am a sin element, והוא לא מרשה, דדי לא מרשה לה לטוס, ולא מרשה, והוא נהיה אבא נורא שתלטן וזה. ואז בעונה שלוש, יש כזה, אוי, אתה... אנחנו רוצים שאתה, אני מצטרף למועצה, לקאט סודית של אחות של, של, של דודה שלנו, ש, שזה לא קאט אפילו, זה כאילו, ממשלה, whatever, ואז את יושבת שם, אומרת לעצמך,
זה דיפ סטייט.
כן, זה דיפ סטייט, ואז הוא אומר, בסדר, אתה ילד גדול, ואתה כזה, או שאתה שונאת ניני, שזה אפשרי.
יכול להיות, כן.
כן, זה לא...
ילד גדול הוא לא.
בסדר, גם הרבה דברים הוא לא, אבל פשוט... אתה היית כל כך אובר-פרוטקטיב על בת אח... על... אז אנחנו יודעים שאיה היא הפייבוריטית, אם
זה
ככה.
זה, הוא לא שימון מימרן יותר, אין לו את...
אני חייבת לומר, אני רוצה לראות את הסדרה הזו, אני רוצה את ה... אני לא רוצה הרבה דברים בחיים שלי, ואני לא רוצה פריקוול השמיניה, אבל הפריקוול על אבנר שלמה הלוי, ושימון מימרן, ורוברטו, נשמע כמו אחד הדברים. אני לא רוצה לראות את זה, אבל אני רוצה לדעת שזה קיים, רק כדי לצחוק שזה קיים.
תכתבו סיפורים חדשים! את רוצה לכתוב סיפורים חדשים? תבחרו בנו לכתוב סיפורים חדשים.
כן, זה בהחלט הפתרון, שנותנים לקהל שכזה ישב על זה, ורוב הסיקולים הטובים שראיתי, זה בדיוק מהאנשים האלה. אנחנו מדברים פה כמה סיכולים טובים יש. יש נגיד את דוקטור הוא שנעשה מחדש על ידי אנשים שגדלו על דוקטור הוא. יש את דאקטיילס, אני אחזור הרבה פעמים על דאקטיילס, זה הריבוט הכי טוב של סדרה שראיתי, וזו סדרה מצוירת. דאקטיילס זה חכם בצורה קיצונית.
סדרת בת של?
לא, זה סדרת, זה ריבוט של דאקטיילס, של דאקטיילס מ-1992 או משהו כזה.
אגדות ברווזים.
אוקיי. כן. את הסרט עכשיו שנורא הפחיד את הבן של רחל רוטנר או משהו?
לא, שזו...
בעולם הפודקאסטים הזה שאנחנו...
אם את רוצאת את זה, אני אשמח שתשלחי לי אחר כך, אני רוצה... זה עניין אותי עכשיו.
זה, יש שם עניין שלם, שהבן שלהם בפוסט-טראומה מזה עכשיו, יכול להיות שאני מבלבלת עם...
נראה לי יש שני...
עולה שמדברת על סיפור הברווזים?
כן, סיפור הברווזים.
של אלימיניישן?
יש שני דברים שקוראים להם סיפור ברווזים?
למה? למה? יש גם חבורה של רדנקס עם ריאליטי שזה ברווזים, לא?
כן, דאק דיינסטי, כן.
תודה רבה, למה לבלבל אותי?
יש עכשיו גם סרט ישראלי שקוראים לו ברווזים אגדה אורבנית.
למה? אני
לא מבדילה. אנחנו בעונת הברווזים.
זה לא פייר.
לא, דאק סיזן.
רביט סיזן.
כן, ככה אנחנו.
ניל סולגרסון סיזן.
אוי ואבוי, מה נעשה איתו?
כאילו, תראה, תפזים זה נראה לי כבד,
כן,
שמעת
דברים. בוא נעוף, בוא נסבור לעוף.
בוא נעוף לאסף גרנית, שיעשה משהו עם הכבד שלך, כאילו, תדע.
בוא נעשה מרתון סרטי ברווזים באבזי.
טוב, הבטיחות האלה...
אני קצת צמחונית מדי לבטיחה הזו.
אני קצת צמחונית, וזה עדיין נורא מצחיק.
לא, זה נורא מצחיק, אבל אני כזה מרגישה צמחונית מדי לבטיחה הזו.
אוקיי, בוא נעשה קצת על מה הסדרה. אז השמיניה הסדרה הראשונה של גיאור חמיצר באירוע הזה שנקרא טלוויזיה ישראלית. הוא נורא רצה לעשות טלנובלה, זה היה שיא התקופה, ונפתח קול קורא לסדרת ילדים.
באמת? אני לא ידעתי את זה.
הוא דיבר על זה בכתבה בוויינט, אני אשלח.
מטעמי?
כי זה עניין.
מטעמי רוצה ילדים מתות.
העניין של הקול קורא, יש פה, זו שאלה.
כן.
מה שקרה בסופו של יום, זה שהיה את המורדים. המורדים נורא הצליחה, ואז שנגמרה המורדים, היה מעין חור של הקהל מצפה למשהו, הקהל עכשיו עשה שנתיים מורדים משמון פרקים, והוא פשוט נכנס למקום הזה. אני לא ידעתי שהיה קול קורא, אתם שמעתם בזמנו על קול קורא?
לא.
אני לא הייתי...
אני בזמנו הייתי בן 8.
כן, אני הייתי בת 15, אבל לא שמעתי... יכול להיות...
קחת את קולות הקוראים בגיל 15?
וואו, אני...
מרשי?
יחסית לעובדה שאני עושה את זה עד היום, כן.
לא, היום זה היום את צריכה. היום כן. זה אפילו לא עניין של בחירה, את חייבת.
כן, היום זה עצוב. אבל...
אז רגע, כן. אז הוא הלך על זה, והוא פשוט כתב טלנובלה לילדים. עכשיו, מה שקרה זה, למה קראתי לזה GPT הולך לאיבוד במוח של גיאור חמיצר? כי זה נראה כאילו הוא לוקח, לא נראה, הוא גם אמר, לקח מלא דברים שהוא אהב מכל מיני דברים, נגיד מביג את ה... ילד בגוף של מבוגר, עושה דברים שילד בגוף של מבוגר לא אמור לעשות. יש לו את הקריפטון מסופרמן, יש לו כל מיני מלא מלא
ריפטון מסופרמן זה אחד הדברים הכי כואבים.
איזה חנון.
לא, לא, לא. לא, לא ממש חנון. דווקא נהפוך הוא, זה לא מספיק חנון. למה?
כן.
הקריפטון זה לא של סופרמן, זה הסרום של קפטן אמריקה. זה know your fandom. כי זה כל כך, זה כאילו, קריפטון, כי סופרמן, אוקיי, כוחות על, אחלה מגניב, אבל יש כזה סרום של קפטן אמריקה. זה פשוט לא אותו דבר. אז זה כזה...
הוא הפסיק לקרוא בגיליונות מוקדמים.
לא, זה בדיוק העניין.
תתעלמו.
זה בדיוק העניין. כל הדברים...
עדיין תתעלמו. זה הבעיה שלנו. צלצול בדלת הוא הבעיה של יואל.
שהרבה מהדברים שנכתבו, הם כאילו... תמיד הרגשתי כאילו הם המשפט הראשון בוויקיפדיה. מדברים על משהו גדול... בין אם זה הביטלס, בין אם זה אומנות, בין אם זה אתר, תמיד אנחנו שאלנו אותך שראינו,
כן.
על דברים של אבי.
כל מיני דברים של מחשבים, אני כאילו יותר מבין בתחום, והרבה
בטעות. בגלל זה אומנות.
נכון. וזה מאוד הרבה ממבו ג'מבו, זה אמור כאילו, מונחים של אלקטרוניקה שהם נכונים בפני עצמם, וביחד הם שטויות לגמרי.
זה תמיד ככה, יש... אנחנו קוראים לזה גזענים להאקרים.
אומי גאד, זה כל כך נכון.
כשהם קפוצ'ון כזה ורוכנים, ויש להם היורות לד לספירות ולבחורת.
אבי, יש מקלדות שהן מעונחות לשולחן, והוא מקליד ככה.
ומלא שורות קוד רצות, ואחת מהן לא הגיונית.
אני טוב שהזכרת את זה, ביקי הכריחה אותי להגיד את זה, שהשמינייה, עם כמה שהיא נוסטלגית וזה, אין לה מימז. תראי, להאי יש מים אחד, להאי יש מים אחד, שזה השמועות תלמודי היו מוגזמות, שזה ליטרלי מהפרק האחרון בהחלט של הסדרה.
מה? גנית, גנית ציפית.
לא, אבל אין איזה טמפלייט שאפשר להשתמש בו. זה. אז מה ש...
זה פשוט כאילו רגע איקוני.
כן, בדיוק. הפשוטה יודע לעשות את זה, הוא כן משתמש בזה כשצריך. הוא מאוד מתעקש. אבל יש, בתרבות המימיפיקציה של האינטרנט, אין משהו שאת יכולה, יש, הדבר הכי קרוב זה... אי אפשר לחלק 2 ל-0, וגם בסדר, אבל את אומרת לעצמך, מה את יכולה, מה יישאר לנצח? מה, ובאופן מפתיע, באמת, לאי, יש את הדבר הזה שהשמועות האלמותי היו מוקדמות, שפשוט משתמשים בו. כאילו, רואים שהיא נבנתה לתקופה אחרת, מה שהכי שמנו לב אליו, שרוב הדברים קורים רק בסוף העונה. יש בעיקר בילדאפים לעד 10 פרקים אחרונים, בעונה השנייה זה מאוד מובהק, אני לא זכרתי היסטורית, שסקורפיו הגיעו כל כך בסוף.
כן, כן. בקושי זה ציג.
לא, זה היה באמצע יש את הקזינו, ובאמצע יש את כרגיל, בהחלט הסיפור הכי מטופש של השמיניה, עם השחקנית הכי טובה, שירה קצנה לבוגן, אני אגיד את זה שוב, אבל זה סיפור כל כך מטופש עם המומיה. למה, יונתן?
כי אין שום דבר בסוף עם היעלום.
אה, כי זה לא משלים.
זה לא עושה כלום.
זה בדיוק כמו באינדיאנה ג'ונס.
נכון, אבל...
אבל שזה באופן מובהק הרפרנס.
כן, זה מאוד מובהק אינדיאנה ג'ונס.
שגם שם הפעולה שלו היא לא עוזרת.
אבל זה כאילו, זה אקדח יורה במערכה, כשאתה רואה אקדח במערכה הראשונה, הוא פשוט יורה באוויר ויש זיקוקים ונחמד, וזו בערך כל העונה השנייה, כדי לעשות בילדאפ לסקורפיו, שגם אם היינו... אוקיי, דניאל הם ממשיך. אחלה, אבל... לא דיברו על זה יותר, לא הלך לשום מקום.
תראי, נגיד אם עכשיו היו אומרים על היעלום, הם צריכים את זה, ושמו את זה כזה על המקל של הזקן, שאגב, הוא הדמות הכי טובה, סורי. אם היו צריכים את זה כדי להקביר...
יוליוס, בעיניי, אגב.
מה?
יוליוס.
זה דיבור אחר. אבל אם היו אומרים שהם צריכים את זה, כי זה מגביר את הקרינה של הלמדה, משהו, איזה משהו הכי בייסיק, הכי מטומטם, אבל לפחות שיהיה הסבר ללמה עשינו את זה. למה היינו צריכים את היעלום הזה?
למה קוראים לזה למדה?
כי זה אות מגניבה.
כן, כי זה אות מגניבה.
אז למה לא אלפא?
אני גם אגיד על למדה. זה מי שרואה פה דוקטור הוא, זה הסוניק סקרודרייבר של הסדרה. זה סוג של הדאוס אקס מכינה.
מגפין כזה.
זה אפילו לא מגפין. אני רוצה שזה יהיה מגפין, כי מגפין הוא כאילו זורקים עליו וזה פועל. הלמדה פשוט כל הזמן ברקע, ואז אוקיי, התחלנו סיפור, אין לנו איך לפתור אותו. זה למדה. וזה מוציא את הדמויות של השמיניה, את השמיניה עצמה, כדמויות לא חשובות, שזה הדבר נראה לי הכי קשה בסדרה הזו, כי אם את כל זה עשיתם, בשביל שפשוט תבואו כמחלבות למדה, אז בשביל מה עשינו את כל זה עד עכשיו? כי בהתחלה לפחות עשיתם ששטוס והיה לכם נחמד והיה לכם whatever.
כן, אבל זה די כאילו, אחד, מטריקס. אני מצטערת, אני פשוט שילב מלא דברים שהוא ראה באותה תקופה. הסוללות אנושיות, תלמד, עושים.
עידו, מטריקס ראית?
כן.
הבנת משהו?
היית צריך לשאול על זה, וואו.
רגע, בואו נעשה קצת הקדמה. לשם מה נתכנסנו כאן כולנו, ספציפית אנחנו? לא, אני אגיד לכם. עידו שלנו פה, תגיד שלום.
שלום.
הוא גדל בתור ילד יס. הוא לא ראה שמיניה, הוא לא ראה... הוא ראה נפילים וסבל ובכה.
לא ראיתי הנפילים.
אבל ראיתי...
הנפילים היה מעולה, fuck you all.
ראיתי זום זום. זום זום היה מעולה.
זום זום היה סבבה.
כן, בכל מקרה, אנחנו עכשיו רשמנו את עידו. אמרנו לו, אתה עכשיו צופה בשמיניה, מההתחלה עד הסוף, לא כולל עונות 4-5, אנחנו לא מענקים עד כדי כך. ובתור אדם בוגר, הוא צפה עכשיו פעם ראשונה בשמינייה.
כן, מההתחלה ועד הסוף במשך חצי שנה.
הוא עלה על דברים תוך כדי צפייה. דברים שאנחנו אומרים, אנחנו חייבים לחלוק את זה לעולם. העולם צריך לשמוע. אז ספר לנו, עידו, ספר לנו משהו בתור התחלה.
אוקיי, בתור התחלה, אני רוצה לציין שזה משהו שהוא כנראה די obvious, שכמו שביקי אמרה, שהשמינייה בדרך כלל משמשים בתור כאילו מחלבות, בתור כאילו... דברים שיש להם למדה, הם אפילו לא אנשים, וזה מאוד משפיע גם מהכיוון ההפוך של מציגים לנו אותם בהתחלה בתור כל אחד מוכשר בתחום שלו, וזה לא מוצג בכלל כמעט בסדרה. בעונה הראשונה קצת משחקים עם זה, בעונות 2 ו-3 הסקילס שלהם לא משומשים בכלל.
זה תמיד בעיה, כי כל הנושא הזה של החבורה, של לכל אחד יש כישרון, כמעט בכל יצירה שהיא של חבורה, זה מתפרק, כי... כמה כבר אתה יכול להשתמש בקישור הספציפי של הבן אדם בלי שהדמות תתפתח? זה כאילו בעיה לפוצה.
אבל הדמות לא מתפתחת, היא הופכת להיות יותר אנמית אפשר אפילו.
בדיוק. זה מה שכן אמרתי קודם, שבאמת אם יספרו לי משהו על מה שהם יודעים, הייתי הרבה יותר מתעניינת. הדבר הכי שאולי זה קרה זה קצת לאבי עונה שלישית, לפני שהוא הפך את המפקד לכל השטויות האלה, היה לו איזו שנייה של אוקיי, אז הוא... קצת התפתח ודיבר משהו מחשבים יותר הגיוני, או שהוא עזר לניצן, אז היה לו איזושהי, עשיתי משהו טוב. להרבה מהדמויות, הם פשוט עברו פלנדריזם מוחלט.
צריך להסביר את המושג.
פלנדריזם...
זה לא פלנדריזציה?
נראה, לא, זה...
באנגלית זה פלנדריזם, מה זה בעברית? אוקיי, לך על
זה. אנחנו מבססים את זה על נד פלנדרס מהסימפסונס. זו פשוט דמות שהיה לה הרבה יותר עומק, והיא שותחה עם הזמן לדבר אחד. אצל פלנדרס זה שהוא דתי, וזה כל הבדיחה שלו, ואני חושבת, אחד הדברים הכי גרועים שהשמיני עשתה לטעמי, זה הפלנדריזם של מיקה. כי מיקה הייתה דמות מאוד מעניינת בעונה הראשונה, שזה כן, המעמדות והפינוק, והעובדה שהיא לא מבינה, והיא רוצה לעשות טוב, אבל היא לא מבינה, וגם, בואו נגיד את זה, אבי ומיקה הם הזוג הכי טוב השמינייה.
חד משמעית.
תריבו איתי על זה.
למען נעשה ספק מהשמינייה עצמה. לא בכללי בסדרה.
אני התחברתי למיכל והילי. התחברתי. זה היה כל כך יפה שהוא שר לו, והיא שרה גרוע איתו, זה היה חד חד. הם יושבים רחוק, אז נשמע על זה שהוא מתח, שזה כל כך אינטליגנטי.
לא, אתה יוצא כדי
לדעת.
אבל הנקודה שכן... איה זה אדם, זה סוג של הגבעה שעליה הסדרה מוכנה למות, זה איה ואדם ועומרי ונטשה משום מה, אני לא יודעת למה, הם התעקשו כל כך על הדמויות האלה, אבל אבי ומיקה הם פשוט זוג טוב, והיה זה כזה, אוקיי, אז אנחנו מפרידים אתכם, כי לא יודעת, ואני כזה, למה? עד שיהיה לנו משהו, יש, איך קוראים להם, לילי ומרשל מ-How I Met Your Mother, סליחה שאני מדברת על How I Met, זה...
כן, אתם ככה, מתפרסים.
כן, How I Met Your Mother, או עכשיו מי שרואה, Hell of a Boss, ה-M&M's, זה, יש משהו טוב בזוג שעובד. גם אם קורה ביניהם משהו, ויש מתח ויש קשיים, והם פירקו אותם, בשביל מי? בשביל איה ואדם ש... כל הסדרה ביחד היו אולי 4 פרקים?
יש עניין.
בשביל ליצור.
יו, ניצן ואדם היו יותר מאיה ואדם.
אחד ניצן היא תוספת מאוחרת.
אנחנו אוהבים את ניצן דווקא.
מאוד אוהבים את ניצן, גם מהשכונה שגדלתי בה, אז בכלל יהיה. אבל יש עניין, כי בסופו של דבר, חמיצר ניסה להתפרס ולתפוס גם את הנוער וגם את הילדים, שזה בעיה. כי חלק עברו גיל התבגרות וחלק לא. איך אתה פונה גם לחרמנים וגם לאלה שלא יודעים מה זה חרמנות ובנות זה איכסה. אז מה שהוא עושה הוא לקח, זה נורא להגיד את זה, שחקנים יותר מפותחים, ושחקנים פחות מפותחים, והוא צימד אותם. אז אדם ונטשה, זה הזוג יותר מפותח, וכל הווריאציות השונות של התאומים עם בני ובנות זוגם שאינם אדם, זה הפרעות מיני.
תודה שהזכרת את רוניני.
אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד. את לפני רגע העלית זוג נוסף שהיא לא ציינה, ואני פחדתי שאת הולכת להגיד רוני וניני.
כולנו פחדנו שאת הולכת להגיד רוני וניני.
זה כאילו, זה באזור, באיזשהו שלב הם קלירלי פירקו את הרעיון הזה. אבל גיאורג חמיצר אמר במפורש שזאת הייתה המטרה הראשונית שלו, של לעשות זוגות שהן יותר...
אז הוא אמר.
לא, אבל תחשוב, אז נגיד רוני, שיש שם את החלק שהחבר החייל שלה מנסה כאילו, נו, בוא נזדהג בו, אנחנו לא מזדהים, את בגיל המתאים אמרת, ואנחנו מלא זמן ביחד.
למה יש לחבר חייל מלכתחילה?
אוקיי.
היא שיקרה לו.
בואו, אני דווקא יותר חשוב לי. עידו, מה דעתך על רוני וניני?
אני מתאהב את זה בכל רמה חבריי.
נכון.
לא, לא רק. רוני וניני הם פשוט דמויות שכל כך לא עובדות יחד. אפשר להגיד שהקו היחיד שמחבר ביניהן זה של שניהן אין אישיות.
לא, ניני רגיש. זה עוד איכשהו שם, סבבה. רוני? רוני אין כלום.
כן, רוני כאילו גאונה במתמטיקה, אבל זה אף פעם לא עזר לה, והיא אף פעם לא הראתה שהיא גאונה במתמטיקה.
זה מופיע פעם אחת בפתיח, שיש כאילו את הפתיח הרי מורכב בשני חלקים בבית ספר הרגיל שלהם, ואחרי שהם בתוכנית של השמניה. אז שהיא בבית ספר הרגיל שלה, היא כאילו קוראת ספר מתמטיקה. זה הדבר היחיד.
אני אגיד הדבר היחיד, אם יש משהו שאני רוצה לראות, זה את הסדרה של הפתיח. בבקשה, תביאו את הסדרה של הפתיח.
תביא הפתיח הזה, שלם.
לא, אבל אני, זה כאילו, אין קשר בין הסדרה לפתיח. אני רוצה את הסדרה, כאילו, גם אם זה סתם חסם בה, אני רוצה לראות את הסדרה של הפתיח עליה.
אבל הפתיח הרבה יותר דארקי כזה, זה יותר באזורים של הבלק ספייס.
אבל אין לי בעיה עם זה, בואו נראה את הסדרה של הפתיח.
הפתיח מצולם.
רגע, שהאם הפתיח של הסדרה הזאת מתרחש בתת שמונה ועם המסכים שעולים?
וואי, זה היה הדבר הזה. רגע, יש עניין שנעלם לי מהראש ו...
רוניני.
או, הצלחתי, לא רוניני. דיברת על בינג' שעשית על השמיניה. זה נורא מעניין שבחרת בזה, כי למעשה שירות ה-VOD של הוט, שהושק קודם, לפני שירות ה-VOD של יס, עלה באותו זמן שהשמיניה עלתה. למעשה, סדרת הבינג' הישראלית הראשונה, וילדים חרשו על ה-VOD הזה.
פה אני יכול לתקן אותך, כי האמת שתכלס, לפי נתונים שפורסמו, הסדרה הבינג'ית הראשונה באמת הייתה פיג'מות, כי בגלל הבינג' שאנשים חרשו עליה, היא בכלל המשיכה. בגלל ה-VOD ובגלל שחפרו עליה.
אוקיי, אני מבינה.
אמנם היא הסדרה, יכול להיות שאפשר להגיד שהסדרה השמינייה היא הסדרה הראשונה שכנראה נוצרה עבור בינג', אבל בתכלס הסדרה הישראלית הראשונה שהייתה בינג' זה הפיג'מות.
עוד סדרה ישראלית שהיה לה עניין מעניין עם בינג'י דווקא אופוריה, שאם אתם זוכרים, זה פחות או יותר אותם שנים, כן? אז העלו את זה ל-VOD, וכל ההורים איבדו את זה.
נכון.
שילדים שלנו יראו סקס, סמים ורוקנרול במשהו שהוא עברית? מה?
תראי, אני עכשיו התחלתי, אם כבר דיברנו על מה ראינו, אני התחלתי לאחרונה לראות את אופוריה של HBO, פעם ראשונה שלי. לא ראיתי עדיין את עונה 2, בלי ספוילרים בבקשה. וכזה אני...
איך הצלחת להימנע עד עכשיו?
אני לא ראיתי הרבה תכנים, לא יצא לי.
זה שווה.
כי אין לי זמן. איך אמר דודו? אין לי זמן. אני לא עושה עכשיו, לא עושה עכשיו.
זה לא טוב.
לא, אני עכשיו גם בשיר שלנו, מדברים עליו הרבה.
כן, זה
בסדר. נכון.
כן.
אז מה שאני אומר זה שאני רואה את אופוריה, ואני נזכר, כי ראיתי את זה בתקופתו, אני נזכר באופוריה ואני אומר, אין קשר בין השתיים חוץ מזה שזה על סקס סמים וטל מוסרי וקוראים לזה אופוריה. אין קשר, מישהו סתם עשה עליהם קופה.
אוקיי, אני מבינה מה אתה אומר, חוץ מזה שרון לשם היה די מעורב.
אני גם אומרת שאנחנו כבר היינו אחרי המורדים, ועל המורדים הסוטנטרום, והיום שאנחנו מסתכלים על המורדים, היא מאוד בינונית. כאילו, לא, עזבו כסדרה, כסקסמים.
אני לא יודע, דוד. המופע של לואיסיאנה לופליטו מול כל בית ספר שלה בחזייה ותחתונים. ראיתי שם את מריצה עם כלום על הגוף חוץ מציור של פרחים על הציצים ותחתון קטן קטן מול אימא שלה.
כל זה רק בפרק הראשון.
הראשון.
אבל זה, וזה שם זה נגמר. תראה, סליחה שאני מדברת על המורדים, אבל לפחות, אני אגיד לפחות לשמינייה, היתרון היחיד שאני יכולה לחשוב עליו באופן מלא מהמורדים, הקיום של הדמויות של אנשים היו למכור תחתונים, והם היו פרזנטוריות בגלל הסדרה, או בהקשר לסדרה של חברת תחתונים לנוער, חברת תחתונים וחזיות לנוער. ואני חושבת שהסיבות שהפשיטו אותם זה זה.
יש לה פלפל.
אוי, נכון, היא גם הייתה בארץ, וגם בארץ, כשהיא הייתה בת 14 או משהו, הייתה על השער של בלייזר. כן.
הבנים צריכים למכור ג'ל לשיער.
כן, נכון.
שזה יעלה להם בכמה שנות עם שיער, שיהיה ברור, כמות הג'ל הזאת.
כן, אבל קודם לואיסנה מכרה באמבטיה התקף, אז כבר היא הייתה ערומה. אז כאילו, הנושא הוא שפשוט, הקיום של הדמויות נשים במורדים, הם בשיא הרצינות למכור בגדים תחתונים.
מצד אחד כן, מצד שני, זה באמת הפעם הראשונה שראיתי בני נוער מדברים על מין.
אני יכולה להבין את זה, אני מסכימה גם עם הטיעון הזה, אבל
שזה לא פשוט פורנו מוקדם באינטרנט עם פיסטינג.
אוקיי, אני רק...
לא, אני רק אומר שאני נגיד יותר מהדור של כמעט מלאכים, ושם היה פלוטליינים שלמים על הם צריכים לקיים משגל כדי שהעולם ינצל.
זה נכון. העניין של, כן, כמעט מלאכים, זה פשוט שילוב מוזר בין קטנטנות למורדים, ואת יושבת שם ואת כזה, אוקיי, יודעת מה, לפחות הם הלכו לאנשהו. נגיד לטובת כמעט מלאכים, העונה הרביעית היא ניסיון. היא כאילו, היא עובדת בכמה דברים, היא לא עובדת בכמה דברים, אבל היא ניסיון למשהו.
מה עם פלורסיינטה?
זה היה,
פלורסיינטה.
זה היה, כן, זה היה,
ראיתי, היא הייתה אקצנטרית בטלוויזיה, לא היה הרבה כאלה, אז אני מאוד נהנית.
אני חושבת שפשוט הסיבה היחידה שאהבתי פלורסיינט הזה, כי התגעגעתי לקמילה, עד היום אני מתגעגעת לקמילה בורדונובה, וזה נראה לי הייתה הדמות אחת האחרונות שלה.
היום היא פשוט היפית איפשהו למיטה.
כן, כן, היא מאוד רצתה להיות רחוקה מהעולם הזה, כי נראה שפשוט הכריחו אותה להיכנס. היא כזה, היא הנפו בייבי שלא רצו להיות שם. היא, כאילו, אבא ש... האחרים זה אנשים מסטטוסים פחות גבוהים, כאילו. היא הייתה מההורים שלה, היה להם איזה חברת, כאילו, סופרמרקטים, היא כאילו דווקא נראה שהכניסו אותה שם בלי שהיא רצתה. ועם הזמן את רואה אותה הולכת, ואז פשוט עזבה הכל, יצאה לצד השני של ארגנטינה, ועזבו אותי באמא שלכם, אני לא מדברת איתכם.
אישה חכמה.
כן, היא קצת, אני אומר דבר מוזר, אבל יעקובי פרד של המורדים.
כן, היא עושה דוקו יפה על צלמים.
יש סיכוי טוב שכן, יש מצב שעוד כמה שנים אנחנו נראה את הדוקו של קמילה בורדונובה, ואני אחכה לזה.
זה נשמע מצולם אומנתי מדי.
לסנטר פליקולה.
לסנטר פליקולה. שיהיה ברור, כן, הסרט בסנטר של קובי יפהפה.
יש לו, הוא יוצר קולנוע טוב.
לא, יוצר קולנוע מצוין. אין לי, באמת, זה כזה, ראינו חלק מהסרטים שלו. הוא עושה עבודה טובה, אין לי איך להרגיש עם זה, כאילו...
אז הוא לא בא לעודד והכסדות.
Oh fucking what?
כן, אני גם מסכימה עם זה, אבל זה... הדרישה, הנה, זה משהו מעניין, כי פה זה גם שמיניה חוטה בזה מאוד. הדרישה מאנשים לעשות נוסטלגיה היא יותר קשה.
כן, בשנים האחרונות.
בשנים האחרונות כאילו דורשים מהם בכוח לעשות נוסטלגיה, ויש גם בתוך השמיניה את החלוקה הזו, את איך קוראים להם, אלה שאתה לא אוהב. כן, את רוניני שהם עושים עכשיו טיק טוקים, שלא ממש אפילו קשורים לדמויות שלהם, ומעבר לזה יש כזה את מיכאל שמאוד רוצה לא להיות שם, וזה מאוד מעניין לסונות, כי תמיד יש אחד שהולך, או אחד או שניים שהולכים, אבל הדרישה שלהם היא תעשו נוסטלגיה.
אני חושב, אני אגיד משהו, אני חושב, קצת סטינו מהנושא בצורה גדולה,
כן, זה הפות.
הסדרות הארגנטינאיות שאני אישית פחות מתחבר אליהן, אבל לגבי מה שאמרת בעניין הבינג', אני דווקא חושב שאחד הדברים שגרמו לסדרה להיות הצלחה ולהחזיק, היא דווקא המודל שידור היומי שלה. כי זה גרם לאנשים להיות על קצה הכיסא ולעקוב אחרי משהו, כשזה היה בערך אחד הדברים היחידים שהם יכולים לעקוב אחריו באותה התקופה. וזה אחד הדברים שבאמת הצליח, גרם לסדרה להיות במעמד שלה, כפי שהיא. היום כשאני ראיתי את הסדרה בבינג', אז אין לי המון סספנס, המון נסופי פרקים הם לא כאלה גדולים, וכאילו, אני מסתכל על זה בסוף ואני אומר, בתכלס, זה לא משהו כזה מיוחד מבחינה לילתית. למה אנשים התלהבו מזה? והם תמיד אומרים לי, זה היה הדבר היחיד שהיה לראות.
זה מה שהיה באותה תקופה. לא היה שום דבר אחר.
פתחת
את הטלוויזיה, ראית השמינייה.
משהו ראשון, זה הופך אותו אוטומטית לחשוב.
אז זה מעבר לבינג', זה מעבר ל-VOD. אני חושב שדווקא השידור הלינארי היומי, הרים לה מאוד.
כן, וגם היה הנגרים של באמת סוף פרק, כמו שאמרת, סוף שבוע. יש מאוד הגדרה, פרקים יותר טובים בסוף שבוע, פרקים יותר טובים בסוף עונה. הבעיה היא שהיו הרבה יותר מדי פרקים.
הרבה יותר מדי ימים.
גם שלא קרה בהם כלום.
נכון.
היו המון פרקים שאתה יושב שם ואת כזה, אני באמת, כשאני מסתכלת אחורה, הייתי בטוחה שסקורפיו נמצאים רוב העונה השנייה. הם לא.
תקשיבי, הוא גנב מעבודים, סיסטמטית.
כן, גם מהאי הוא גנב מעבודים, זה נכון.
הוא מודה בזה, גם אין לו בעיה, הכל טוב.
היום הוא מודה בזה. את יודעת שהייתה תקופה ארוכה שכזה, מה? אין קשר בין המורדים לשמיניה, והיום הוא כזה, כן, המורדים, רציתי לעשות כמו המורדים בעברית, ואני כזה, אתה לא הודית בזה רוב החיים.
סבב, עבודים.
אנחנו צריכים לשמוח שהוא לא היה הודית.
פאו.
ביקי, היה גם משהו שאמרנו שהוא חיכה בטעות, שהוא לא יודע ממנו. מה זה היה?
הקעקוע של איה ואדם.
נכון. הקעקוע של איה ואדם דומה באופן מאוד מפתיע לאוצרות המוות של הרי פוטר. עכשיו, איה מאוד אוהבת הרי פוטר. אממה, אוצרות המוות לא יצא עדיין כששודרה השמיניה. יצא להם מאוד מבקרה.
פשוט עשו משהו מרושע אקראי, נראה לי.
לא, נכון.
משולש עם עיגול באמצע.
לא, זהו, אבל זה בדיוק אוצרות המוות, כי אוצרות המוות זה משולש שזה הגלימה, מטה, ומה זה עיגול?
טבעת.
כן.
האבן של המתים.
אבן החכמים?
אבן החכמים, כן.
יש כמה אבנים, וואי, לא קראתי, זה הרבה זמן.
כן, אבל עדיין זה אמור להיות הזה, ואני כזה מסתכלת רגע, זה... הם עשו אוצרות המוות, ואמרו לי, זה לא יצא, אז אני כזה, אוקיי, אז יצא להם, טוב הפעם.
רגע, נתנו, כן. עבודים. פרקי פילר זה מחלת עבודים קלאסית.
כן.
אגב, דיברנו על זה בפרקים אחרים. אף בן אדם לא יכול לכתוב 60 פרקים טובים בשנה. אין חיה כזאת. ובישראל, מאיזושהי סיבה, אין חדר כותבים. איזושהי סיבה. כסף.
כסף לשלא מוכנים לעבוד בזום. אולי עכשיו כן.
בזוג, לא בזום.
לא, אני אומרת, רצו לעשות כמה כותבים, ואז אמרו כזה, אני כזה, למה שאנחנו לא נעבוד על זה בזום? למה אני צריכה להיות כאילו שם בירושלים?
כי זה אישו, את רואה, זה גבר על עצמי, שזה המקום באמת בין היחידים שמחזיק חדר כותבים, זה עובד. כי יש סיבה, צועקים דברים, אוכלים אחד את השני, שונאים בנות, זה עובד.
כן.
ונעלמתי. פרקים. אף אחד לא יכול לכתוב כל כך הרבה פרקים, לכן בהכרח יהיה פילרים. זה אמור לעבוד כמקשה. בעיניי. בגלל זה אני תופסת את זה יותר כיצירת בינג' מאשר כיצירה ליניארית, למרות שאתה צודק שהחוויה בזמן אמת של הרבה מאוד ילדים, הייתה לחזור לבית ספר, לראות את הפרק, אם כן זה יצא בפסח ובחופש הגדול, כמו בפיג'אמה.
זה התחיל, העונה הראשונה התחילה ביוני, אנחנו ממש השבוע ציינו 19 שנה.
כן, אנחנו יום חי.
אתמול, יום ההקלטה.
מה זה אומר לנו? לא לנו, זה כאילו...
מה זה אומר? אנחנו זקנים.
כאילו, כן.
למי שיש תור בטיים?
זה יותר עצוב.
למי שיש תור בטיים?
זה יותר עצוב. לא לטל מוסרי.
לא?
לא.
או האמת, תילו, טכנית אנחנו לא יודעים, הבן אדם נראה אותו דבר כבר.
אז זה יותר עצוב מזה, כי אנחנו אנשים מבוגרים שעדיין מדברים על זה.
נקודה טובה.
אז כאילו, ואנחנו עדיין מדברים על היצירה הזאת. מכירים סאות' פארק? אני אחד שמכיר.
אחת הסדרות הכי אהובות עליי פעם, תודה רבה.
אני יודע שזה קיים.
מכירה טוב סאות' פארק, אבל כאילו...
רגע, יש לי.
כן.
אחד, שיר הקריוקי שאני הולך אליו הכי הרבה, זה What Would Wine Boy Tano Do.
זה שיר קשה.
היא עושה את הרוק, ספציפית.
שיר מאוד קשה. האם אתה מכיר את ה-Remember Berries?
Yeah, I remember.
זה קו הלילה שלהם בעונה של סאות' פארק.
האמת, דיברנו על זה באוטו. אז דיברתי להם על זה באוטו.
אשכרה. כי זה קשור. זה בעצם, הם מדברים על זה שהאימפריה הרומית נפלה, כי הם התחילו לאכול את הגרגירים האלה, שעושים להם כזה נוסטלגיה, ואיזה כיף היה ב-80s, וכמה הגדר שלך הייתה לבנה, ואיזה כיף שלא היו שחורים בשכונה שלך, זוכר את זה? זוכר את... זוכר את Die Hard? זוכר איזה גבר הוא ב-Die Hard? איכס על אנשים האלה. בסופו של... זה סימן לחברה גוססת. ואנחנו כזאת. זה אחד מהמסרים הנחמדים שלי בפוד. עצם זה שאנחנו חוזרים כל הזמן ליצירות, וזה לא רק אני ואתם, אנחנו כחברה חיים באיזה חוויה נוסטלגית קבועה ודפוקה, של לראות את פרנדס עוד פעם ועוד פעם. ואת סיינפלד.
לא, זה לא אנחנו. קצת סיינפלד, כן, אבל פרנדס לא אנחנו.
סבבה, אז אנחנו רואים את הסדרות נוער. אנחנו בסופו של דבר באיזה... לקום אתמול בבוקר של תרבות, שהוא סימן של חברה שוקעת. אוקיי, זה שאנחנו יושבים בו ומדברים על השמיניה, ונהנים מזה, מיינד יו.
האמת שאני לא בטוח אם אני לגמרי מסכים עם זה, ויש לי דוגמה נגדית. במיוחד בתקופת הקורונה, שב-2020, המדינה והעולם היו בקריסה מאוד נפשית, כלכלית, בריאותית וכיוצא בזה.
חברתית.
וזה מה שהרים מאוד את הקהילות של הנוסטלגיה בפייסבוק, ובמיוחד שלנו של הפיג'מות.
כי החברה התחילה לקרוס.
כן, אבל...
נכון, אז זה מה שדווקא החזיק אותה בחיים, זה דווקא משהו שעזר לה להתמודד עם המצב, עם להסתכל על ימים טובים יותר ודברים שמחזיקים אותם, שמחברים אותם למציאות.
זה מכולת הנשמה לאדם שגוסס מאלצהיימר.
אני מסכים. הנקודה היא שגם אין תוכן חדש, יש משהו כזה שבאמת החוסר של תוכן חדש, תראי, אני אומרת באמת על הדבר הזה של הכל ריבוטים, הכל רימייקים, הכל יש סיקוול, יש כזה סיקוול ולייב אקשן למואנה.
נכון.
מואנה זה כמעט באותו זמן.
זהו, אבל זה גם...
נכון.
וגם, זה לפני 8 שנים. זה סרט, זה לא שלגיה שיצא לפני...
70 שנה, כן.
זה משהו שיצא לפני 8 שנים. אין תוכן שלא מבוסס על מדיה קיימת, עד כדי כך שאנשים עושים מדיה כדי לבסס את התוכן של עצמם על המדיה של עצמם, אני לא רומזת כלום, ופשוט כאילו כדי לעבור את הדבר הזה, אני בסדר עם זה שסדרות שלא עשו עד עכשיו לסדרות ספרים יעשו מהם משהו, אבל כמה אי אפשר לא להתרגש מתוכן חדש.
ותעזבו את הקומיקס, תניחו לו. לא עשיתם עדיין את מאוס ואני לא בסדר עם זה, אבל בסדר, שחררו ממאוס, תעזבו.
בתור כאילו העניין, ניל גיימן, כאילו אני, כאילו אני שמחה על זה, כי זה נותן לו לפחות יתרון של הוא שולט על התוכן שלו.
עד לרמה מסוימת.
לא, אבל אני אומרת, מרמת הוא עושה את הסדרות של עצמו, ובגלל זה הוא פונה רק לקהל של עצמו.
הוא היה מאוד מעורב בבשורות טובות, כן.
לא, הוא השואורנר המלא של בשורות טובות, זה לא רק מאוד מעורב, הוא מעלים אמריקאים, גם בסנדמן.
מעלים אמריקאים פחות, נראה לי.
לא, זה לא...
לא היה לו שום קונטרול שם, נראה לי, בעלים אמריקאים.
נראינו את החוזה.
אבל...
מעורב.
אז העניין הוא שזה טוב, אבל בא לי לראות גם משהו, בא לי להתרגש ממשהו. יש מה שאני קוראת לו עכשיו פנדום האחרון, שזה מה שיש, הזווין הוטל והלב הבוס, כי זה משהו חדש. זה מבוסס על דברים, ואני כזה, פתאום שאני ראיתי את זה, זה לא הדבר הכי טוב בעולם, זה משתגע, זה עובד לפעמים, זה לא עובד לפעמים, דמויות משתנות, הפיילוט נורא שונה, אבל שישבת ואומרת לעצמך, וואו, כמה זמן לא ראיתי דמויות חדשות, תוכן חדש, משהו מקורי. ואני מסכימה איתך שזו חברה גוססת, אבל זה נותן לנו איזשהו ביטחון?
כן, השאלה שלי היא כמה אפשר לקרוא לזה גם משהו מקורי, כאשר הוא מבוסס על הפיילוט שהיה ביוטיוב לפני כמה שנים, ופותח לסדרה, האם זה לא כמו לכתוב ספר ולאבד אותו לסדרה?
אבל לא, אבל כל מה ש... אבל הדמויות מקוריות, הפיילוט...
היו מקוריות בפיילוט, עכשיו הן חוזרות, לא?
לא.
אני לא ראיתי את הסדרה.
לא, זה אותה מפיקה, זה אותה המשך, זה פשוט ממשיכה.
אבל לא אותם דמויות?
לא, אותם דמויות, הן פשוט כזה קיבלו כאילו כיוונונים. הפיילוט היה כאילו שמתי פיילוט כדי למכור, ואז היא החליטה של... ואז כאילו חלק קנו את הסדרה, שזה נראה לי אמזון פלוס, קנו אחד מהסדרה, ויש לה כאילו סדרת צד שהיא ביוטיוב. כן, 24 קנו אותם. ואז סדרת צד ש...
24 באמת?
כן,
זה סדרה שלהם.
כן, כן, הם קנו אותם, אבל...
זה בא עם הניאון? זה בא עם תאורת ניאון?
יש סיכוי
חוזה הזה?
אני רוצה להגיד שכן. ניאון
מפיסים בדרך כלל לקולנוע.
לא, אבל הם גם, זה בא עם תאורת ניאון ושמיים בצבעים, שזה מבוסס על הגיהנום, אז כן. אבל מה שאני אומרת זה שפשוט אני ישבתי מול זה והבנתי שזה לא, שזה טוב, חלק מזה טוב. אני נגיד אישית לא סובלת מחזות זמר או סדרות מחזות זמר.
אאוץ'.
אישית.
אאוץ'.
אוקיי. חלק מההגדרות של... כן, אני יודעת שאתם נגדי בזה, אני מכירה לכם מספיק זמן,
אבל... הפרק המוזיקלי של סקראבס.
אבל זה עניין, אני, שההגדרה שלי זה תסריטאית מפיקה והנמסיס של תום אבני, זה בגלל שנולדתי בחנוכה, וכל הילדות הכריחו אותי ללכת, כאילו למחזות זמר של תום אבני, כי החברה של אימא שלי קנתה לי כרטיס ליום הולדת.
את צריכה להתחתן עם בבחורה ששיחקה את בנה.
אני אשמח, יפה.
ואז ניצחת אותו לחלוטין.
אני אשמח, היא כבר התחתנה לצערי הרב, אבל היא בחורה מאוד יפה. אבל הקטע ש... אז בגלל זה, אני כנראה פשוט פיתחת אנטי מאוד קדום למחזות זמר. אבל גם עם העובדה שהסדרה הזו היא כאילו לפעמים מחזמר, לפעמים ישירים, אני יושבת ואני כזה... אני מתאהבת בדמויות חדשות, וזה לא קרה לי הרבה זמן. לא קרה לי הרבה זמן שאני הולכת למשהו ורואה אותו ואומרת לעצמי, אני לא מכירה אותם, איך הם בהשוואה לספר, איך הם בהשוואה לסדרה הקודמת, איך הם בהשוואה לזה, איך הרימיק שלהם, איך הכותב הזה כותב, אני רוצה משהו חדש.
הקולנוע מנסה להיות תיאטרון בצורה, לא בקטע טוב, ואני אומרת את זה כיש לתיאטרון, בקטע הכי רע שיש, הם בעצם באים ומנסים לתת טייק חדש על קלאסיקות, שזה משהו שמאוד עושים בתיאטרון, זה ממש הדבר, אתה מציג משהו מלפני 3,000 שנה, ואתה מנסה להראות דברים חדשים. מה הבעיה? לא עבר 3,000 שנה מאז שנכתב לא יודעת, איתי הספר.
היה ספר?
לא, לא היה ספר. ראשון שעבדתי בחוש.
לא, כי לא הייתי מופתע אם היה ספר, והייתי מגלה על זה עכשיו.
באיזשהו אופן מלאכותי, לקצר תהליכים, למצב שהם לא יצטרכו לשלם לתסריטאים. כל הקטע עם הצ'אט GPT, שהם ממש מנסים לדחוק את זה פנימה, ועל זה הייתה שביתת התסריטאים. ובגלל זה אנחנו עוד פעם מקבלים עונה של בריג'רטון באיחור.
לא.
כן. לא, אני כועסת על זה. נמאס לי, העונה הראשונה היה פער, בגלל הקורונה, עכשיו בעיות.
יש קטע כזה, אם כבר הזכרת את זה, אני צריך להגיד, סדרות מחול, הם באים כזה, אוי, יש לנו עכשיו חצי שנה בין עונה לעונה, סלחו לנו, תחכו. ואז סדרות כזה ישראליות, הנה, אחרי 7 שנים, שבאבניק עם עונה 2.
יאללה, בואו. אתה יודע מה גיליתי מתעלולה בעולם הזה של לנסות להתפרנס שם? גיליתי שהסיבה שהרבה פעמים לוקח זמן, זה לא עריכה, שאני הייתי בטוחה שזה עריכה, זה הפיתוח. ואני כזה... פיתוח זה חלק שפה חושבים על התסריט, מפתחים את הדמויות, איך תתחיל, איך תיגמר. עוד לפני שמתחילים לכתוב פרטים, זה כבר נחשב פיתוח. אחר הזה, יוצרים ישראלים, חבורה של סטלנים ושותי קפה בבתי קפה מחורבנים.
אלן ביקי.
הוא יושב על זה לנצח, ואני אומרת את זה כחלק מהאירוע.
לא, לא, אני איתך בזה, ואני גם, אז השילוב הזה והעובדה שבדרך כלל לעונה השנייה, הם מורידים את התמחור של העונה. זה דבר שהוא מאוד מאוד נפוץ בארץ, עונה ראשונה.
והפוך מאיך שזה צריך להיות.
כן, זהו, בעונה ראשונה הם עושים, כאילו, דווקא נותנים את התקציב, ואז מתחילים לצמצם בעונה שנייה, זה דבר שמאוד, אז כאילו הרבה פעמים מותחים את זה לזמן, כדי באמת לצמצם את ה... כדי לפתח, אבל כן, אני מסכימה עם זה שאנשים כותבים עונה שנייה 8 שנים.
כן.
וזה כאילו, את יושבת שם ואומרת לעצמך, בתור תסריטאית כזה, את יודעת, בעתיתי במקום הזה שלה, לפני פריצה, דורשים ממך כאילו כמעט בייבל שלם של כל ההתפתחויות של הסדרה, של כל האפשרויות, של תגידי לנו מה יהיה בעונה השנייה, שלישית, רביעית, ואנחנו לא נעשה לך בחיים עונה רביעית. כן. ואיך זה נגמר, ואיך זה באמצע. ואני כזה, אבל תסריטאים שכבר נכנסו לחבר'ה, ומישהו כזה נותן להם את הכסף לסדרה בלי למצמץ. 8 שנים.
כאילו זה לא באמת, כי הם מקבלים מענק פיתוח, שזה כמה מאות אלפי שקלים, לא הרבה, לא הרבה.
לא, לא הרבה בכלל.
מעט.
אני ראיתי אפילו כאלה שמקבלים 60,000, שזה כלום.
זה כנראה מקרן.
לא, לא.
אני מדברת,
שמעתי על מענק פיתוח של 60,000, ואני כזה, איך עשית את זה?
זה מחזיק אותך משהו. בכל מקרה,
חצי שנה ביום רע.
מינוס מיסים.
מיסים, נכון.
לפחות.
4-5 חודשים.
בדיוק, של לחיות בחר התנאים. עכשיו יש אנשים. חכמים, מבריקים, סגפנים, מטורפים, שמאיזושהי סיבה מושכים את זה 7 שנים.
כן.
הם גם מלמדים, הם עושים עוד כל מיני חרה. אבל למה זה קורה? אחד, צריכת הקנאביס בישראל מאוד גבוהה. 2, מרשים להם.
כן.
מרשים להם, למה לכאן זה לא קורה? למה לכאן, אחרי חצי שנה, גג שנה, יש לך עונה שנייה? כי הם יושבים על התסריטאים, זה הדדליין שלך לפיתוח, תגיע, תגיע, לא תגיע, ביי ביי.
כן.
ואין ברירה עושים? משנים קצת פחות וויד, שותים קצת פחות קפה, או יותר קפה, תלוי מי אתה.
או יותר קפה, תלוי מי אתה, כן. ואז רגע, אז בואו נדבר על סדרה שדווקא יחסית לזמנים, כן עמדה בזמנים. מצד שני, האם אני לא בטוחה שזה קרה, אבל אני חושבת שהעונה השנייה נכתבה נורא מהר. כאילו זה העונה הראשונה נכתבה, ואז איזה חודשיים, 3 כתבו עונה.
העונה השנייה של השמינייה התחילה להצטלם, פחות או יותר בשבוע שעלתה העונה הראשונה לאוויר.
כי הם תוך כדי השידור, אני לא בטוחה לזה, ב-100% אם הצילומים היו חופפים לשידור באיזושהי רמה, אבל הם הבינו בשלב יחסית מוקדם, שיש פה בעיה, בעיה במובן הטוב, כאילו שהם...
הקהל מגיב טוב.
הגן, כן. הקהל מגיב טוב, הם עשו את הדבר הזה שעשו הרבה סדרות גם אחריהם, שלקחת אותם לדיזינגוף סנטר, לא יודעת איך לקרוא לזה אפילו Q&A, לא יודעת, מושיבים אותם שם בכיסאות ומביאים מלא מעריצים של...
זה היה בקרן גבעתיים, אם אני זוכר, אנחנו בדיוק שהוא נפתח.
ומי הייתה שם?
היית שם, הוא אומר?
מה נראה לך? אני הייתי ילדת פורום. דבר אחד שאני פחות אגיד לרעתי ההיסטורית, זה שבגיל 15 הייתי בפורומים בתפוז. כל האירועים ההתחלתיים הייתי בהם, באירוע השקה הראשון הייתי, שדחפו אותנו לאיזה, לקולנוע במוזיאון ארץ ישראל גם.
נייס.
לא, זה היה מוזר נורא.
יש מיליה במוזיאון ארץ ישראל, חוויה תרבותית.
זה הספר הבא, לא?
השמיניה,
כל עוד זה לא עונה 5 או 6, אני בסדר עם זה.
תהיה, תפסיקי.
איך זה לא קרה באמת?
מה?
השמיניה מתחסם בסיביל וור. זה היה צריך.
אני מניחה
חסם בדור 3 נגיד, לא יודע.
אתה יודע את זה, מוסינזון? הוא עוד חי? הוא לא חי.
מוסינזון, לא נראה לי חי.
מי אחראי לעיזבון?
אני מעדיף השמיניה נגד השפיעה סביב בכלב.
אני מעדיפה שיביא... אני אגיד לכם את האמת. אני קצת רוצה שיתנו לילדים שדחפו לשמיניה בטיק טוק אשכרה אפשרויות. את יודעת שלא הודיעו להם, כן?
שמה?
שזה קמפיין ויראלי ולא סדרה.
הם לא יודעת. נראה לי זה היה שחר תבוך שאמר שגיורא לא אמר לנו כלום.
הוא עמד על שחר תבוך? שחר תבוך יותר מפורסם?
קודם כל, בואי נודה באמת. כולם יכולים לעבוד על שחר תבוך. הוא נרגע זה ואנחנו מתים עליו. אנחנו אומרים מזה כי אנחנו מתים עליו. אבל כן, נראה, אם אני זוכר אחרון, זה היה הוא שאמר שגיורא לא גילה להם שזה עכשיו איזה קמפיין או משהו. הם חשבו שהם באמת נכנסים לעשות השמינייה.
לא, לא, זה מתוד. הוא עשה להם מתוד. הם נכנסו לדמות הזו.
הוא עשה להם מתוד, אבל אני חושבת שאתם אמרתם לי כל מהם, ביקי זה קמפיין. לא, אני כזה, לא, הוא לא יעשה קמפיין. ביקי זה קמפיין. לא, הוא לא יעשה קמפיין. ואז אני כזה, זה קמפיין. אני כזה,
אני אמרתי שזה קמפיין, ואז אמרו לי, זה לא קמפיין. ואז היה נראה לשנייה שזה לא קמפיין, ואני הייתי כזה, "Oh, shit", אבל אמרתי שזה כן קמפיין. ובסוף זה היה קמפיין.
לא, כן, בשנייה שזה כזה, זה היה, הדבר הזה פשוט, לא, אבל זה היה דבר שהוא פשוט, הוא לא כלל את הקהל ואת הרצונות של הקהל באופן מובהק, וזה היה מורגש, וזה ממש כאילו כאב לאנשים.
הוא ניסה להיות אמריקאי.
לא, הוא ניסה להיות את ה... כאילו, הוא כנראה חיפש את הדרמה שידברו עליו בתקשורת, אבל...
היה חסר פה פן סרוויס. לא היה פה פן סרוויס בכלל.
יש פן סרוויס בזה שזה שמאלני בטירוף, כי יש מלא אנשים ממגוון קבוצות אוכלוסייה.
זה לא... זה לא פן... לא. הפן סרוויס זה היה, היי, תראו כולם ביחד, וזה. אבל... זה גם, אבל זה
כולם
גם...
ביחד נגד גיורא חמיצר? זה היה הקטע?
כן.
הנה דוגמה לזה שלא היה פיין סרוויס. היית איפה שזה נגמר לכאורה, הפרק האחרון, במסיבה של הפשוטה. שכאילו הם עשו את זה באחד האירועים של הפשוטה, הביאו את כולם לקאס, כאילו כמחאה על זה, אנחנו לא רוצים ריבות, לא רוצים ריבות, משהו כזה. וזה היה, במקרה זה היה ביום הבסטיליה, אז לא עשו לזה רפרנס, כאילו שזה היה ביום העצמאות הצרפתי, ה-14 לשביעי, זה. ועל מה כולם דיברו יום אחרי?
על כלום.
לא דיברו על זה. לא דיברו על זה. זה כאילו, זה כמה זה לא הצליח, כי אף אחד לא דיבר על זה. גם אנשים שהיו שם לא דיברו על זה.
שמע משעמם.
כן, אבל נקודה פה מת שזה היה, אני כאילו מסתכלת על הילדים האלה, והלב שלי שבור בשבילם, ברמה הכי כנה, אני...
הם לא מפורסמים יותר מאיתנו, יהיה בסדר.
זה לא הנקודה. הנקודה היא שהייתי בחיי במקום... בחיי הייתי שחקנית, קמתי והלכתי מהמון, לא הייתי מוכנה לקבל המון את ההתנהגות שמתנהגים לאודישנים, לאנשים באודישנים. אבל המקום הזה שאתה חושב שקיבלת תפקיד, ואתה מתקדם ואתה עשית משהו, זה זה. אז כאילו, וואלה, יחסית לעובדה שהשמינייה לא משנה לסדרה השמינייה, בסדר, שיביאו את הילדים מהטיקטוק, למה לא? אחלה, בכיף, כי כאילו, אם השמינייה היו דמויות חשובות, לא, הם כאילו, הם פה עם למדה, מגניב.
כן, הם עשו המלט שחור. אני אומרת לכם, חושבים שזה קלאסיקה, כי החברה חושבת שזה קלאסיקה, כי נדפקנו.
אנחנו הגענו למסקנה בצפייה שלנו, עונה אחת נגיד הייתה הכי זוועתית, זה ידוע, הכי בייסיק ביץ' כזה. מה הלילה, מה הסטורי הכי טוב בעונה הראשונה? הסטורי של ערב ספורט, עם דורון, עם ליאורה, עם אלי, זה היה העלילה הכי טובה.
What?
שאני בתור ילד...
חטיפה של דגנית.
לא, אני בתור ילד הייתי רואה את זה, אומר, זה סטורי ליין הכי מיותר. עכשיו בתור כאילו, עכשיו שתפנים לזה אמרתי, זה הסטורי ליין הכי טוב, זה עם השחקנים הכי טובים, זה העלילה הכי מעניינת, לא משוחק הכי טוב, אבל עדיין.
לא משחק הכי טוב זה כי הם נורא צעירים. זה פשוט זה.
בגלל זה שמו להם פאות.
כן. כן, דן, איך קראו לו? דן תורג'מן והפאה. וגם אני אתן פה...
זה היה פן סרוויס, כי הוא היה בלגעת בושר לפני.
נכון, אבל אני גם אגיד דבר ועוד פן סרוויס, שזה כל הכבוד למלהקת אסתר קלינג. וואו, שירה וילנסקי דומה לדליה שימקו.
וואי, דליה שימקו שם ממש בשיאה.
היא תמיד בשיאה, זו דליה שימקו.
נכון, ממקוף 22, זה באמת שיאה.
אוקיי, אני יכולה להבין את זה, זה די נכון, זה די נכון, אני מסכימה עם הטיעון הזה.
סליחה, זה סקסיסטי נכון.
אבל רגע, אבל שנייה, הנקודה היא שפשוט אני מסתכלת על דליה שימקו ואומרת לעצמי, שירה וילנסקי היא ליוק מדהים, הן נראות אותו דבר, היא באמת הבת שלה. אבל גם העובדה ש... כאילו, וזה העניין שאם העונות יתעסקו יותר ביחסים הבין-אישיים של השמינייה, והריבים, ואיה ואדם מול ניצן, ומול ניצן ואדם, וזה וזה, ואני כזה, אפשר את ערב ספורט, ואת דליה שימקו, ואת דורון עם ה-midlife crisis הזה, והאמת שרודריגו, וכאילו
יש שם זה הקבלה טוב, כן.
וגם אני מסכימה איתך על זה שיוליוס הוא הדמות הכי טובה?
חד משמעי.
כאילו, עידו מה הדמות הכי אהובה לך, אני זוכרת?
עכשיו, בפני השם
מולי, שלו. מולי, מולי, כן. הוא נורא אהבת מולי, ואני מסכימה איתו זה.
אני חושב שהוא כתוב ממש מצוין.
אני אשת ליליאן דביר. לילי דביר היא ה...
קרה?
לא. כי א', לא, היא לא הרעה, דדי הוא הרע של הסדרה הזו, בואו נשאר בזה. דדי, זבל של בן אדם. אין פה מה לעשות, האיש נורא. אבל לילי...
הוא לא משתף פעולה עם הדיפ סטייט.
מה?
אני אומרת, הוא לא משתף פעולה עם הדיפ סטייט.
גם לילי לא משתפת ממש פעולה עם הדיפ סטייט, זו אחותה. אבל לילי כאילו מנסה, כאילו הם פשוט שניהם גרועים מאוד בקונספט של לדאוג לילדים שלהם. אבל לילי היא בהחלט הדמות הכי טובה בסדרה הזו. אני חושבת שהעונה השלישית היא של ליאת ביין משחקת את יודעת מה? אני שחררתי, אני סולחת לו, אני שמחה שהוא ממשיך עם החיים שלו, אני זה. היא הוציאה גם מטל מוסרית יצוגות משחק קטנות ונורא יפות, שזה היה מאוד יפה. אני חושבת שבאמת כל נושא לילי דביר זו הדמות הכי טובה לתרמי. אני מסכימה, מולי הוא דפק שם תצוגת משחק.
אני חושב שהוא באמת כאילו, הוא דמות נורא נורא טובה לעונה השנייה ולסטורי ליין שלה, כי הוא דמות מאוד פוליטית שאני יכול להפיך את רוב העונה באופן מאוד רציני, באופן שהוא מאוד נאמן לנועם, לראש הממשלה, ואני יכול להאמין לו שהוא כזה חבר בקמפיין בחירות, בממשלה וזה, ואז כשאנחנו מגלים שהוא יותר לכיוון של סקורפיו, והכל מושחת מאחורי הקלעים, זה נופל טוב, והסצנות שלו, אני פשוט ממש יכול להאמין לו, ממש יכול לראות את זה קורה בפועל.
אני איתך, חוץ מהחלק שזה ששר החינוך שולט בדיפ סטייט, טוב אחי, כאילו את שר החינוך, זה תפקיד הכי נחל.
הוא לא היה שר החינוך. אנחנו, השר הכי קרוב שאנחנו יודעים שיאיר נועם היה, זה כנראה או שר בלי תיק, או שר האנרגיה.
הם אומרים שר החינוך, בוא נראה.
לא, הם מציינים את לימור לבנת כשרת החינוך.
שום היגיון.
ליטרלי, בפגישה הראשונה שלו עם רוחלה, שהיא, סורי, היא הדמות הכי טובה.
כן. רוחלה קשתי נועמי בלי ספק. רוחלה קשתי נועמי, היא הדבר הכי טוב שיצא משמיניה, אבל מיקי קאם, הקיום של מיקי קאם הוא הדבר הכי טוב שיצא משמיניה.
כן, מצד אחד, מצד שני, כאילו, עשיתם את הסיפור עם הקקטוסים. יש בזה משהו כל כך נוגע, מורה שאוהבת קקטוסים. כי ילד...
מלאלת.
מלאלת עם מורה. בחוץ, הוא כולו קוצים, אבל לפנים הוא רגיש ורח לב, זה כל כך יפה. ואז הם עשו את זה של כולם שונאים קקטוסים. אחד, אנחנו תזדיינו. קקטוסים זה מהמם, זה שייך לפה, אנחנו מפה. דבר שני, אנחנו צריכים להתקדם לסיום, אז נושא אחרון וכשחשוב לכם.
כבר סיום?
כן.
אז בואו נשמע קצת מעידו בתור אדם שצפה בפעם ראשונה.
אני אגיד שבאופן כללי, הסדרה הזאת היא לא נוסטלגית עבורי, וכשאני רואה אותה בכלליות, היא כאילו, היא מרגישה לי מאוד ממוצעת. אני לא רואה המון סיבה ללכת היום ולהמליץ לאנשים לכו תראו אותה. אני לא חולק את התחושת נוסטלגיה שיש להרבה אנשים, וקשה לי להבין, להבדיל, כאילו מלבד הנקודה של זה היה הדבר היחיד, למה היה עליה כל כך חייפ? ולמה רצו להחזיר אותה לעונה נוספת?
שונה, לא היה, מדע בדיוני באופן כללי, זה משהו שאף אחד לא משקיע בו בישראל, באמת, מה לך מדע בדיוני? לא יודעת, מר בלום? שאלה סיטה, כאילו, לא היה לך פה כלום.
העניין הוא שגם בפועל, אני חושב שהפיתוח העלילתי של הדמויות, של רוב הדמויות המרכזיות, שהן השמיניה עצמה, פשוט לא מעניין, פשוט מאוד סתמי והולך במעגלים ולא מגיע לשום מקום. יכול להיות ספציפית שאנשים שלא ראו אותו בבינץ', לא ראו אותו אחד אחרי השני, לא שמו לב שזה הולך סביב הזנב של עצמו ולא מגיע לשום מקום. הם, וואו, אנחנו עברנו עכשיו הרפתקה שהתחלנו לפני חודשיים וסיימנו היום, איזה סיום מרגש. בסופו של דבר, אני חושב שהשמינייה לא עומדת במבחן הזמן.
כל הדרמות היומיות של התקופה, ואני יודעת, יש מצב שאפילו לא, אני גמר, איך שלא קראו לזה, לדרמה היומית שיסו לעשות בשנים האחרונות. אני חושבת שכולן, אחת אחרי השנייה, סובלות מהבעיה שתיארת. מה אתה אומר?
אני רוצה באמת להוביל שאלות לעידו ברשותך, בגלל שזה פעם ראשונה שהוא צפה, אז אני אוביל כמה שאלות אליו. עידו, מה אתה חושב על החידות בעונה הראשונה? כי אנחנו עשינו לעידו קטע, נתנו לו, עצרנו את הפרק כל פעם שהייתה איזו חידה בכיתה, אמרנו לו, אוקיי, תנסה אתה בתור צופה לפתור את זה.
חליל.
כן, רגע.
חליל ג'ובראן?
העניין הוא שכן, אם יש בן אדם שמספיק קרוב לכולנו להיות השמיני הזה עידו, הוא כאילו, הוא יותר אבי מאבי במציאות. באמת, אני כאילו הבן אדם הזה, אז...
איפה הקפוצ'ון שלך, ילד?
עזוב את הקפוצ'ון, אנחנו היינו יושבים כזה, פותרים לו, טוב, מה נכון פה, מה לא נכון? כאילו, אם יש בן אדם שיותר קרוב לאבי במציאות, זה... זה? מה אתה חושב באמת החידות?
עכשיו, לגבי החידות.
רגע, רגע, את ציינת את הקפוצ'ון, ניסיתי לציין את זה קודם, אבל התפזרנו יותר מדי ולצערי, לא דיברנו מספיק על השמינייה בפרק הזה. מה שרציתי להגיד עם המימז, זה שהמים היחיד שקיים השמינייה, ביקי אמרה לי, תגיד את זה כבר, תוציא את זה, זה יצירה שלי. אני זה שיצר את המים של המפציץ החמקן. אני עשיתי את זה. אני הכנתי את זה. אם אתם רוצים לתת קרדיט, אתם לא חייבים, תשתמשו לזה חופשי, אבל זה אני. בבקשה.
בקשר לחידות. אמרנו כבר את זה קודם, העונה הראשונה היא מאוד ששטוס הסדרה, וזה מאוד מרגיש כזה, מנסים להראות לילדים שהם יכולים להיות חכמים, והם יכולים לעשות דברים יוצא דופן ולפתור חידות.
ולנצח את המבוגרים הרעים.
בדיוק. יש לפעמים חידות שהן נחמדות, מתמטיקה או קצת ידע או דברים כאלה. יש חידה אחת ספציפית של שרה שרה לאה לאה.
תמר תמר פרה פרה לאה לאה.
והם עוצרים לי את הפרק ושואלים אותי אם אני יכול לפתור את החידה. ואני שובר את הראש ומגיע למסקנה שאני לא יכול לפתור אותה, ובוא נראה את הפרק. התשובה של החידה כוללת בתוכה את השם של הבית ספר שלהם, ואת הרחוב שהבית ספר שלהם נמצא בו. המידע הזה לא נאמר בסדרה לפני כן.
אתם אשמים.
ולא נאמר אחרי כן.
הם מסמל בית ספר או חולצה.
אבל לא אומרים לאיזה רחוב, הם נמצאים ברחוב שהוא יצחק רבין או משהו כזה.
בית הספר נמצא ברחוב רבין.
אז זה מידע שלי כצופה אין אותו, וחמי צריך ככותב של הסדרה, חושב שאני אמור לנחש את זה.
ובן של חידאי. חידאי? חידאי? חיש החידות?
חיש השאלות.
בדיוק.
שיל מספר 3, טל מוסרי.
אז זה מעצבן אותי. חידות שאני לא אמור לדעת לפתור אותן. זה גורם לי להרגיש מטומטם כצופה.
ציירת את החוויה של רוב האנשים ממתמטיקה 3 יחידות.
למדנו את שני האנשים, אנחנו עדיין צריכים להצהיר את שני האנשים האהובים עלינו בסדרה. מי הם?
כותבת הבדיחות.
נכון, יש בקרדיטים כותבת בדיחות.
נותנת פאנצ'ים, יצרנית פאנצ'ים מרמומית.
אפילו שהבנו אחר כך, חיפשנו מי היא, והיא כתבה את בית ספר.
וואו.
היא הייתה בבית ספר לשטויות, אני לא יודע אם את זוכרת את הדבר הזה.
חשבתי בית ספר, בית ספר.
לא בית ספר, בית ספר זה אילן רוזנפלד.
והיא בעיקר כתבה פאנצ'ים לדורי, שבעונה הראשונה הוא בעיקר...
הוא צריך את זה, הוא צריך. גם, יש לו בדיחה טובה לעונה.
משהו כזה, פחות או יותר. בערך, כן. בסכום הזה. והבן אדם השני הוא האיש הטכני, היועץ המדעי. בעצם הוא כאילו...
איש שלא מקשיבים לו.
אז זהו, הוא אמור להגיד, הוא אמור לכתוב לאבי, או באופן כללי, דברים טכניים שנשמעים הגיוניים. הבן אדם חיפף בעבודה שלו במודע.
אבל לא חיפף, לא הקשיבו לו.
לא, כן, אבל תחשבו על זה, איזה איש גדול. נקווה שהוא קיבל כסף.
הוא קיבל. זה תפקיד, יועץ מדעי, זה ממש תפקיד.
לא, אני מסכימה, אבל הוא מופיע בקרדיטים, אבל אני מקווה שהוא קיבל כסף. הוא לא היה צריך לעשות כלום. הוא
היה צריך לבוא לסט כל יום, שזה סיוט.
לא, אני רואה לי שדורשו ממנו לבוא לסט.
אני מופתע מאוד אם לא, כי בדרך כלל היועצים על ההיסטוריים, ווטבר, הם על הסט, כדי שיוכלו להתעלם מהם בפנים.
כדי שיוכלו...
אני מזכיר לך שמדובר בסדרה של טדי הפקות, אז כנראה ש...
טדי ורס, שלא דיברנו על זה. רגע, טוב, אנחנו ממש כבר מושכים. סליחה. אז, כל מה שאנחנו עושים בסוף זה נפרדים מדבר אחד שלא אהבנו, אז אני מציעה שניפרד מכל אחד מדמות שהוא שונא ממש. אז תרצה להתחיל, כי אתה ראית הראשון, אחרון, סליחה.
אחרון. דמות שאני ארצה ממש להיפטר ממנה זה הדמות של צ'כוב. אני חושב שהוא היה מאוד מאוד, יותר מדי אנרגטי ומעצבן לסדרה הזאת. אני לא חושב שהוא תרם יותר מדי לעלילה, וזה באמת... זה הפריע לי, זה גרם לי לסצנות להיות בלתי נסבלות.
וואו, מי אני רוצה להיפטר? זה כמו לכוון אל האקדח ולהגיד לי מי מהילדים שאתה הכי שונא לראות בהם.
כן, כן.
וואו.
תראה בילד.
אני אראה ב... יודעת מה? רותם. רותם,
לא דיברנו על רותם ובן בן בכלל.
לא דיברנו לא על בן בן ולא על רותם ולא על דריה, שכן, דריה קיימת.
וזה התפקיד.
אני אוהב ברותם, סורי. מה לעשות? רותם, ביי ביי.
סביר, סביר.
אוקיי. אני יכולה לפתור את השמיניה. אוקיי. על ידי לראות בדדי. כי שנייה, רגע, רגע, אני אגיד את זה. דדי לא היה יכול לעשות את הדבר הכי פשוט ולמות.
ואז יתומים, אז דיסני.
לא. לילי שם, והיא אימא יותר טובה.
אני לא מקבלת את זה.
אבל הנקודה היא שהעובדה, האינטייטלמנט של דדי, לעשות את הדבר הזה, לקחת את שני הילדים שלו, להגדיל אותם בחמש שנים נגד רצונם, בלי לשאול.
הם זוכים ליהנות מנשיקות עכשיו.
נו, עם מיכאל אלוני, מה עשינו בזה? זהו, אתה סיימת, אתה התחלת ואתה גדלת בחייך, ואתה מסיים את זה עם מיכאל אלוני ודון לני גבאי, מה עשינו מזה? חשוב
לי לציין.
כן.
סליחה, מזדיינים. אז כאילו זה...
כן, זה נכון, זה קנונית מזדיינים, שזה גם, שיהיה ברור, גרומינג. זה כל כך דפוק הקטע, זה מזעזע, אבל אני אגיד, לא, אני אגיד, אני רוצה לראות את עידו קורס. זה לא רק נשיקות עם דון לני גבאי, זה גם עם עדי ובלוי. אני רוצה להזכיר לכולם שניני ונטשה התנשקו, אפילו שהיה עם דניאל, אני רוצה שתזכרו את זה, תודה, אבל...
ניני ולילה התנשקו.
נכון, אוקיי. אוקיי, אז לא כולם התנשקו עם כולם. אבל איכשהו נראה שבאיזשהו שלב גיוחה התחיל להזדהות מאוד עם ניני.
מה אומרים למה?
אז הוא פשוט מאוד נתן לו לנשק את כל הבחורות בערך, חוץ מאילי, שזה קריפי כבר, אבל...
זה לא בלתי אפשרי.
אבל אני אגיד...
היא מחליפה גוף עם הבחורה שהוא מאוהב בה, ועכשיו זה המבחן הגדול.
אבל אני
רואה... לראות האם הוא יתגבר על החיצוניות.
אוי, אוי, אוי. אבל דדי...
ג'יסוס.
פשוט התעלל בילדים שלו. אין לי... אני... מה?
זה נכון.
הוא כן, הוא התעלל בילדים שלו, כי הוא עשה המון דברים נגד רצונם בשביל האתוס האישי שלו, כי אם אנחנו סוגרים את זה ככה, דדי ולילי מתנהלים לא טוב כהורים, אבל... לילי באיזשהו שלב, בין העונה השנייה לשלישית, תתחילה לקחת אחריות על דברים ולהגיד, וואלה, זה אחרה שאני עשיתי, אני משלמת עליו, זה אחרה שזה. דדי, עד הסוף, מעולם לא לקח אחריות על מה שהוא עשה. כי הנקודה היא שזה סקורפיו, הוא השתלב עם ה...
הוא נסקט.
עם המאפיה של האזויים, הוא השתלב עם הזה, וכל זה כדי, כאילו... להישאר בחיים בצורה... לא, אני, כאילו באמת, אני חושבת שבאמת בחיים, בעיקר של איה, ניני איכשהו שרד יפה. ההשפעה שקרתה לאיה על הדבר הזה, זה פשוט... היה יותר טוב אם זה לא היה קורה לה, והייתה נשארת בת 10, והחיים שלה היו עצובים בלי אבא, אבל בלי כל זה, כי יש לה עכשיו עצובים עם מישהו אחר שנראה כמו אבא שלה ולא מדברים על זה, שהיא לא אמורה להכיר את דדי בסוף הסדרה. וגם העובדה הזו שפשוט...
אוי.
מחקו את הזיכרון.
הייתה לי התחייבות בפני זיו.
נו.
הוא שלח לנו מסר.
יאללה, אנחנו...
ואני כבר באתי לסגור את הפרק.
לא, אנחנו אוהבים את זיו מאוד, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את זיו.
כמה לא, בסדר, מצידי. רגע, עקרונית גם יש חסם טכנולוגי, שמה שאני הולכת לעשות, להשמיע את זה בפלאפון.
אוי.
אם זה לא יצליח, אני אערוך את זה. אז, רגע.
אופו.
אני מאמינה בעצמי, כי אני יכולה.
באמת,
איפה? אני מחוברת עם אוזניות. כל הכבוד, אני מאוד גאה בעצמי היום, רמה גבוהה של מקצוענות.
לפני שפרק הסיום של העונה השלישית שודר, באיזשהו רעיון גיורא חמיצר אמר שהסוף נהגה באיזושהי שיחה עם מיכאל אלוני, ושהרעיון הסופי היה שלו. זה לא נכון, כי הרעיון לא היה שלו. הוא אולי ראה את אפקט הפרפר וקיבל את הרעיון משם, אבל השמינייה פשוט הסתיימת באפקט הפרפר בתור הדבר היחידי שימנע את מותם זה אם הם לא ידעו מה הם אחד עבור השני. זה פשוט לאים. ילדים צריכים סיבה לחלום, ולא לקחת סיומים מוסרניים של סרטי התבגרות שהתיישנו ממש ממש רע עם דיכוטומיה מטורפת של איך החיים נראים. ילדים צריכים תקווה. לא שזה עזר להם בעונה הבאה שבה לשמיניה היה כוחות על ורצחו את דורי, הגעת לזה שרוצחים את דורי בספינוף, כי דורי הוא הנבל ואז הוא מת.
יש עוד דורי.
אני אתקן את זה.
רגע, סיומת?
לא לדבר על זה שהספינוף גונב את הטוויסט המרכזי שלו מהשיר שלנו שתיים. וואו, זה היה אח של דניאל, מי היה מאמין?
אני אדכן את זה. דורי לא מת, הוא נכנס לקומה. הם ליטרלי אומרים את זה.
סליחה, brain dead, מת מהמוח.
למה?
לא, מת מבפנים.
למה שפה דורי לנבל? זה כזה מטומטם.
לא, כי אני... הם לא ידעו איך לפתור את זה בלי להחזיר אחורה. ששאלו אותי באמת מה היה הסוף, או מה היה יכול להיות הסוף, זה באמת... הם לא פתרו כלום בסוף, הם פשוט קנו זמן. זה תמיד הייתה רואה, הם כאילו זה, ואז מחזירים אותם לעונה 4, ואז הם קנו זמן, ואז הם בטיק טוק, אני כאילו... יש שם משהו שהוא באמת... כאילו שובר את הלב של... אוקיי, זה היה... עשינו משהו גדול לסוף, אבל לא עשינו סוף.
כן, אבל זה היה מרגש, כוסים השלכה.
אם כבר לפתור, בואו אני אפתור לכם את הדמות של דורי, ונראה לי אחרי זה אפשר לסיים.
אפשר לסיים.
דורי הוא ספיידרמן.
אוי, לא.
לא, אני גם אסביר את זה. קודם כל, הרבה פרקים בעונה 2-3, דורי לא נמצא שם, ולא מסבירים איפה הוא היה. וחוץ מזה, הוא מתעסק עם הכבישים רעילים, והיה לו את האירוע הקנוני ששוטר מת, יואל. דורי הוא ספיידרמן, משמע, דדי זה אוסבורן.
דוד בן?
לא, דדי זה אוסבורן. וחוץ מזה, יכול להיות שהיה לו דוד בן שמת, אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו לא יודעים מי ההורים של דורתי וסשה.
זה בבייבל של התסריט, שם מתחבר בין הפרטים.
הנקודה הזו זה שאנחנו פחות מקווים, אנחנו כאילו רוצים לתת לדורי כזה דמות. ככה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לסיים עם, לדורי יש דמות, אנחנו כאילו באמת, אנחנו רוצים לתת להם דמויות, אני חושב, וזה לא, ניסינו, לא ממש עבד.
ונראה לי נקודה טובה לסגור איתה.
כן.
אז, אני הייתי מגי.
אני הייתי עידו.
אני יונתן.
אני ביקי.
ואנחנו היינו מרשם לפינץ' פלוס שלושה אנשים. Benedict.